אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, חג שמח. יצירת מפה של המוח שלנו, ממש מפת כבישים של הכישורים במוח, עשויה לקדם טיפולים מותאמים אישית למחלות כמו אלצהיימר, דיכאון, אפילפסיה ועוד. מיד על מחקר חדש שנערך בטכניון שלפיו יצירת מפה של המוח שלנו וניבוי תפקודי המוח על פי אותה המפה, מיד נבין מה זה אומר, אלה עשויים לסייע בהתאמה אישית של טיפול לחולים באותן מחלות שהזכרתי. מיד כל הפרטים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, שבוע חדש, חג שמח. אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע, וגם איתי באולפן עמית נויפלד, עורך סלו, אתר תנועת ההאטה ומחבר הספר היסטוריה של מהירות, שבין היתר הוזכר כאן בתוכנית. איתו נדבר על תנועת ההאטה, תנועה שלא מתכוונת להתמודד בבחירות הקרובות, נכון?
אין שום כוונה כזאת.
ולו כי אתם איתי, ויקח לכם זמן להגיב.
כן, אבל, בדיוק.
אבל לא רק, אוקיי. Okay. אחרי החודשים האחרונים שהיו עמוסי חגי קניות וצריכה, הגיע הזמן שאולי נעט את הקצב, בין היתר נעסוק בשאלות, האם העבודה היא באמת תכלית חיינו? האם האדם הוא פרויקט שצריך להשביח כל הזמן? ונעסוק בעוד עניינים. ניסוי קליני לטיפול במחלות דם באמצעות שימוש בקריספר, מכונת עריכת הגנים. מיד נרחיב על כך. וגם מרתה גרם לא לבד. מתברר שגם קופים אוהבים לרקוד, שימפנזים ליתר דיוק. חוקרים צילמו קופים רוקדים לצלילי פסנתר, רוקעים ברגליים ומוחאים כפיים, וכשהמוסיקה פסקה הם חזרו לעיסוקים שלהם. וגם ביום חמישי ודאי פספסתם, ליקוי חמה מרהיב שבו השמש נראתה כמו טבעת. הירח הסתיר את רוב השמש והיא הפכה לטבעת בוערת. מדובר בליקוי החמה האחרון לשנת 2019 מסיבות ברורות, כי היא מסתיימת בעוד דקה ורבע. והוא נראה בהודו, בסינגפור, בפיליפינים, בסעודיה, באיחוד האמירויות, משם קיבלנו את התמונות, ובחלקים אוסטרליה, ואם אתם מרגישים מקופחים, בצדק, כי זה באמת נראה מרהיב בתמונות. וגם אתמול סין נשבר בחלל. האסטרונאוטית האמריקאית קריסטינה קוך, שנמצאת בתחנת החלל הבינלאומית, שברה את שיא השהייה בחלל לנשים 288 ימים. היא שברה את השיא הקודם, כמובן, של האסטרונאוטית האמריקאית פגי ויטסון. נזכיר שקריסטינה קוך נמצאת בתחנת החלל הבינלאומית עם דוקטור ג'סיקה מאיר. איתה דיברנו בתוכנית שלנו. העורכת שלנו היא אלכסנדר לויקר. המפיקים הם עומר שליט ואבי שמאי. לביצוע הטכנית דיג'לון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו ולרז חסון. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החדש של כאן וגם בספוטיפיי. האטה. אם כן, די-ג'יי מקלר מצא לנו אנדר מתאים. מין פעמון האירוע, מישהו מאלתר, או.
כן, מוזיקה בהחלט מרגיעה.
מרגיעה. אני לא בטוח שרוגע והאטה זה אותו דבר, ואנחנו מיד נערוך, נסרטט הבחנות בין האטה לבין עצלות או רוגע וכו'. אז בואו הסבר לנו, אם נתחיל מההתחלה, מהי תנועת ההאטה שאתה מ...
אוקיי, אז תנועת ההאטה היא בעצם איזשהו סוג של תנועה תרבותית, שמנסה לתת קונטרה לעידן המהיר שאנחנו חיים בו. רק כדי לסבר את האוזן ככה, קצת מספרים, בשנת 1991, טיים מגזין ערך סקר מקיף בין הקוראים שלו בשיתוף עם רשת CNN, 69% מהנשאלים אמרו שהם רוצים להאט את קצב החיים שלהם, 89% אמרו שהם לא מספיקים לבלות זמן עם המשפחה שלהם כמו שהם היו רוצים. זה שנת 91, זה הרבה לפני עידן הרשתות החברתיות, הרבה לפני הסמארטפונים, המחשבים הניידים. בשנת 2014 נערך סקר מקיף ברחבי העולם בקרב 20 מדינות מפותחות. שוב, יותר מ-50% מהאנשים אמרו שהם מאוד רוצים להאט את קצב החיים שלהם, ולתוך הקלחת הזאת של המהירות, של הרצון כל הזמן להספיק כמה שיותר, לצרוך כמה שיותר, למי שרכב יותר מהיר ויותר גדול ויותר יקר וקריירה יותר מצליחה, ואנחנו עומד ככה רצים חסרי נשימה, נכנסת תנועת ההאטה. ותנועת ההאטה פשוט אומרת, זה בסדר גמור לעשות פחות. לא רק שזה בסדר גמור, זה גם התשובה המתבקשת לנזקים שהמהירות גורמת לנו, כי המהירות זה לא סתם איזושהי מילה כזאת, כן, אנחנו רוצים להספיק הרבה, זה פוגע בבריאות שלנו, כי אנחנו אוכלים מזון מהיר ומעובד ומתועס, ואנחנו משקיעים יותר מדי שעות בעבודה, והעבודה מביאה איתה הרבה מחלות של לחץ ושחיקה. אני יודע שדיברתם על זה ממש לפני שבוע.
נכון, טוב, אתה מדבר פה על המון דברים.
כי תנועת ההאטה זה באמת המון דברים, צריך להבין, כן. זה תנועה מאוד הוליסטית. תנועת ההאטה מבינה שיש קשר בין המהירות לבין היחסים שלנו עם אנשים. אנחנו בעצם רוצים ליצור קשרים יותר טובים. כלומר, אני אתן לך בכמה משפטים איך תנועת ההאטה התחילה, זה יעזור לשפוך אור קצת על הסיפור.
בבקשה, אבל רגע לפני, האם אתה לא מרגיש שקיבלת הזדמנות, כמו כולנו, לחיות פה, אני מקווה, 80-85 שנה, ואתה צריך, אתה יודע, כמו אוטו מהשכרה, צריך לקרוע לו את הצורה, צריך להספיק כמה שיותר, צריך להגיע, להשיג, לקנות, לטירוף.
אני מקווה שבמהלך השיחה אני אצליח להסביר למה כשאנחנו מנסים להשיג כמה שיותר, אנחנו בעצם נשארים בלי כלום. אני יכול לתת לך את זה איזשהו, זה סוג של דוגמה מחופשה, כי אנשים שיוצאים לחופשה, אנחנו יוצאים לחופשה כדי להתרגע, כדי לצבור חוויות. אבל אם אנחנו רצים ממקום למקום כל הזמן, אנחנו לא באמת מאפשרים לעצמנו לעשות את זה, כי אם אנחנו מסתכלים, האקדמיה ללשון, מונח לחוות חוויות, זה להתנסות, לקחת חלק משהו. אם אנחנו רצים מאטרקציה לאטרקציה, ובין האטרקציה אנחנו רצים לשופינג, אנחנו חוזרים אחרי שבוע הביתה, גמורים עייפות, חולמים על 3 ימים בסיני, כשלא צברנו אפילו חוויה אחת מהותית, כי הכל נראה לנו אותו דבר. מה זה משנה באיזה כיכר אכלנו יונים, או באיזה, ליד איזה פסל הצטלמנו, הכל פנייה כזה, איזושהי מריחה מאוד עמוקה, והתיירות האיטית, שזה בעצם ענף אחד של התיירות.
יש גם תיירות איטית, אוקיי.
יש תיירות איטית, יש עבודה איטית, יש משפחה איטית, יש, זה התחיל באיטליה, אז יש כמובן גם סקסיטי, אבל התיירות האיטית אומרת, תבלו כמה שיותר זמן במקום אחד, תנו לאטרקציה של היום-יום, לחיים המקומיים, למזון המקומי, לאנשים המקומיים, תדברו איתם, תבלו, ממש תנסו לחיות לפחות שבוע, במקום אחד, בלי להתרוצץ, לוותר על האטרקציות, לטייל במקומות הפחות מתוירים, לשבת באותו בית קפה כדי לנהל את השיחות עם האנשים שעובדים שם. וזה מקסים, כי בסופו של דבר, הרגעים היומיומיים, הקטנים האלה, הם אלה שהופכים לאטרקציה. אתה חוזר אחר כך הביתה, ואתה כאילו חיית, דבר ראשון, נחת, כן? דבר ראשון, לא רצת כל הזמן. ובאמת חווית חיים של אנשים ממקום אחר. אז זאת האטרקציה, מה שאני קורא לה, האטרקציה של היומיום, כי זה לא עוד פסל, זה לא עוד מוזיאון, זה לא עוד דמיין.
אתה רוצה להשמיד את הקרקע מתחת לכל עסקי הטיולים המאורגנים שדוחקים את כל אירופה ביום?
טיול מאורגן, זה באמת התסמונת סטוקהולם המודרנית. אני,
ואני אף פעם, אני חושב שאני שייך לדור, שאנחנו שברנו את הפרדיגמה הזו. אנחנו נדהמנו לגלות שההורים שלנו אוהבים שמישהו כופה עליהם לעשות כל מיני דברים.
אני, נועה ואני, נועה זאת אשתי, והתרם גורלנו להצטרף לטיול מאורגן בתאילנד ובווייטנאם לפני כמה שנים. זה הכרטיסים של ההורים שלי, הם לא יכלו לצאת בסופו של דבר. אנחנו
נסענו, ידעתי שזה קשור להורים.
בשבוע וחצי עברנו מרחקים שלא מביישים גם מוצ'ילר אחרי 3 חודשים. את רוב הטיול העברנו במטוסים, בסירות, באוטובוסים, במיניבוסים, בטוקטוקים, כלומר מסיעים אותך שעות כדי להיות באיזשהו אטרקציית מלכודת תיירים טיפוסית במשך שעה, ואז אתה חוזר לאוטובוסים ואתה רץ לדבר הבא, ובאמת זה, ה3 ימים האחרונים היו פרס לסורדים, 3 ימים באיזה ריזורט על אי, והרוב האנשים שהיו איתנו, כמובן אנשים מבוגרים, בגיל המידע, לא התבלבלו מהחופים הקסומים ומהבריכות הצלולות, הם מיהרו לסקור מוניות ומדריכים מקומיים, ויצאו לטור את נפלאות האי, שזה כל מיני חורבות ופילים שהולפו לא לרמוס תיירים בזמן שהם עושים איתם סלפי. אני חושב שזה נורא והיום, באמת זה סוג טיולים, עכשיו אתה אומר זה טיולים מאורגנים, אבל רוב האנשים גם שהם נוסעים לבד לחול, הם שבועים באותה תסמונת של להספיק כמה שיותר. ואני שוב אומר, כשאתה מנסה להספיק כמה שיותר, אתה נשאר בלי כלום.
טוב, אז בואו נגיע באמת להיסטוריה של תנועת ההאטה. איך הכל התחיל? מי הראשון שאמר, אני רוצה לאט, ולא חשש מזה שיגידו לו, אתה סתם עצלן, קום תעבוד, ומהר, מהר!
האמת, אני שמח ששואל מי הראשון שאמר. הראשון שאמר, אני חושב שאמרו את זה כבר אלפי שנים, תמיד היה איזושהי נטייה של אדם למהירות, ותמיד היו אנשים שביקשו להאט את הקצב. אחד מהאבות הרוחניים של תנועת ההאטה, לטעמי, זה ניטשה. אני רוצה ממש להקריא לך פה, הבאתי במיוחד איתי, זה יום ראשון בבוקר, אנשים עוד לא מאופסים על עצמם, זו הזדמנות נהדרת לדחוף כמה פסקאות מניטשה.
אין ספק.
מי שהם ישימו לב מה קורה.
הניצול ציני את בלבול הציבור.
ספר שנכתב בשנת 1871, ואני רושם, אני מקריא לכם ככה, המנוחה כבר נעשתה עניין של בושה, הרהורים ממושכים כמעט שגורמים לקיפות מצפון. אדם חושב ועיניו בשעונו כשם שהוא אוכל בצהריים ועיניו בעיתון הבורסה. אדם חי כאילו עלול ובלי הרף לאחר למשהו. אז זה, שוב, ניטשה, 1871, כמובן שמאז המצב רק החמיר, ואנחנו בשנת 1986 קרה משהו מעניין, מקדונלדס רצתה לפתוח את הסניף הראשון שלה באיטליה, ולא סתם באיטליה, אלא בעיר רומא, ולא סתם בעיר רומא, אלא בסמיכות למדרגות הספרדיות המפורסמות.
רק נדגיש שכמובן מדובר בחברה שהיא הסמל של המזון המהיר.
סמל, בדיוק. העובדה הזאת שאותה רשת שכל מהותה, היא ביצירת מזון אחיד בטעמו, מעובד ומתועס, תפתח את הסניף שלה באזור היסטורי שמלא במסעדות מסורתיות, איטלקיות וכדומה, הצליחה להוציא מכליה כמה שפים ואנשי קולינרים מקומיים, וביום פתיחת הסניף הם ארגנו הפגנה ספונטנית, וכמה עשרות מהם הגיעו והשליחו פסטה טריה ומאפים מעשי ידם על דלתות הסניף, והמחאה הילדותית משהו הזאת הפכה די מהר לתנועה, שהיא בעצם תנועה אקו-גסטרונומית שנקראת מזון איתי.
אז זה הכל התחיל מאוכל.
הכל התחיל מאוכל, ולא סתם מאוכל. שימו, אנחנו מדברים פה על 1986, כן? זה הרבה לפני שמשרדי בריאות ברחבי העולם התחילו להפיץ אזהרות כנגד המזון המהיר והמעובד, ועוד לא היו מדבקות עם סימונים, ולמעשה בתקופה היא עדיין המזון המהיר נתפס כסוג של חוד חנית קולינרי שמאפשר לשחרר אנשים ממטלות המטבח. אגב, כשאני מדבר על מזון מהיר, זה באמת לא רק המזלעות האלה, זה לא רק מקדונלדס,
נכון, סברו, זה חשוב להדגיש.
זה כל מזון שאנחנו קונים בסופר.
קנית שניצלים מוכנים, כל מה שיש לו אריזה.
כל מה שמגיע קפוא, כן, מקורר, משומר, כן. זה פשוט כאילו מזון מהיר.
כן, הם לא אשמים, שוב, הם הפכו להיות חוד החנית באמת של או הסמל הפרדיגמטי של המזון המהיר,
בדיוק.
אבל זה לא רק הם.
בדיוק.
אנחנו חיים באמצעות מזון מתועס.
אתה נכנס היום לסופר, 95% מכל מה שיש שם, למעט אולי מחלקת הירקות, ואני אומר אולי, כי יכול להיות שגם הירקות האלה ישבו חודשים ארוכים ממחסני קירור, או הגיעו מהקצה השני של העולם.
אבל זה עוד נסלח.
כן, זה עוד נסלח. בכל מקרה, אז אותם שפים, כל הדברים האלה, עכשיו, היום, אז אני שוב אומר, היום אנחנו באמת מבינים את המהות, את הבעיות שיש במזון מעובד ומזון מהיר. אנחנו יודעים שיש בזה יותר מדי סוכר, ויותר מדי מלח, ויותר מדי שומן, וזה נורא מסוכן לבריאות וכדומה, והדברים האלה בכלל לא עניינו את אותם שפים. מה שעניין אותם זה הרעיון של הטעם. כי תעשיית המזון המהיר עוסקת באופן שיטתי בהכחדה של טעמים. הם כל הזמן מנסים ליצור אחידות, הם כל הזמן מנסים ליצור, גם נוח להם לעבוד עם מינימום פרודוקטים.
כן.
אני אתן לך כמה דוגמאות. אנחנו מדברים למשל במערב התיכון של ארצות הברית, יש שטח של 96 מיליון דונם שמגדלים בו תירס. והתירס הזה מיועד ב-75%, הם הולכים להכיל 30 מיליארד בעלי חיים שאנחנו מגדלים למאכל. עכשיו, באותם 96 מיליוני דונם, היו בעבר מאות ואלפי חוות שגידלו עשרות, אם לא מאות, זנים של
מגוון,
פירות.
כן.
מגוון רחב. אז אנחנו פוגעים במגוון הביולוגי, ואנחנו פוגעים בטעמים, כי בסופו של דבר, עבור תנועת אנשי מזון איתי, כל אותם מינים של פירות וירקות ובעלי חיים שאנחנו כבר לא מגדלים, זה טעמים שהולכים לאיבוד. מדובר בסך הכל בחבורה של שפים גרגרנים שרצו לאכול אוכל יותר טעים ויותר טוב, אז הם קבעו קריטריונים למה זה מזון טוב וטעים, כמו מזון מקומי, מזון עונתי, מזון מסורתי, שאתה מגדל אותו ללא, עם כמה שפחות כימיקלים כדי לא לפגוע בסביבה, ומינימום התעללות בבעלי חיים. אז יש פה בעצם שורה של קריטריונים, שאם אתה מאמץ אותם, הם מבטיחים לך שהאוכל שלך יהיה יותר טעים, למרות שטעם, שוב, זה עניין כמובן מאוד סובייקטיבי. שאנשים שאוהבים גויאבות.
בקלות אבל אפשר להרגיל את החך לטעמים קיצוניים, ושוב, אנחנו מכירים גם פה בתוכנית, דיברנו על נקודת המפגש בין מלח, סוכר ושומן, שזה הופך להיות משהו ממכר, טעים, אבל ממכר,
נכון.
טעים לא במובן
נכון.
החיובי.
ולעזאזל זה טעים, כן.
כן, שוב, אני לא אוכל את זה.
עכשיו,
אבל
הרעיון הזה של שהשפים בעצם אמרו, אנחנו רוצים ליצור קשר יותר טוב עם המזון, שאנחנו רוצים להתחבר בחזרה למקורות של המזון, אנחנו רוצים להבין מה עבר על המזון עד שהוא הגיע לצלחת שלנו? אנחנו רוצים לדעת איך אפשר לעשות אותו יותר טוב, איך אפשר לשמור מת על הרבגוניות שלו, על החלק שלו כתרבות. הרי מקדונלדס בעצם פגיעה בתרבות המקומית. היא לא מביאה איתה שום דבר אותנטי, אין בה שום דבר שמתחבר לאיטליה. להפך, היא מביא, היא רוצה שהטעם של ההמבורגר שלה בארצות הברית יהיה בדיוק כמו באיטליה, ויהיה בדיוק כמו בצרפת. אז אין פה שום, יש פה בעצם זלזול במקום של המזון בתרבות שלנו ובחיים שלנו. אז כל הרעיונות האלה של לעצור רגע ולחשוב על מה אנחנו מכניסים לגוף שלנו ואיך זה הגיע לנו, זה בעצם התחיל לחלחל לענפים אחרים, שאנשים אומרים, רגע, למה אנחנו עובדים כל כך קשה? למה אנחנו מבלים את החופשות שלנו בריצה מטורפת? למה אנחנו צורכים כל כך הרבה? למה אנחנו עדיין מאמינים לפרסומות שאומרות לנו כמה קל להיות מאושרים ולמדדי רמת החיים שאומרים לנו שאם הוצאנו 280% יותר על רכבים בשנה, זה אומר שהרמת החיים של הישראלים קפצה ב10%, למרות שאנחנו בסך הכל יושבים עוד שעות בפקקים, מוצאים יותר כסף על ביטוחים ועל טיפולים ברכב, ואם הייתה לנו תחבורה ציבורית תקינה, אז כנראה שהחיים שלנו היו ברמה הרבה יותר גבוהה מאשר אם היינו רוכשים עוד ועוד רכבים. אז כל הרעיונות האלה זה בעצם כדי לחשוב עליהם, אתה צריך קודם כל לקחת איזה צעד אחורה, לקחת נשימה, ולחשוב שנייה.
אז אני עוצר אותך בנקודה הזו, רגע לפני שנשמע שיר, האם זה לא היה קטסטרופלי, אם למשל חברות תרופות, או כל מיני תאגידים שמקדמים את האנושות מבחינת זה שהן מוצאות תרופות וכולי, או מדענים שחוקרים כל מיני תופעות, האם היינו רוצים שהם ייקחו צעד אחד לאחור? זאת אומרת, זה לא יעט את ההתקדמות של ההתפתחות של המין האנושי?
אני חייב להגיד לך שכל מדען, אני אקח לדוגמה את איינשטיין, שאיינשטיין היה מספר שהרעיונות הכי טובים שלו, פריצות הדרך הכי גדולות במחקר שלו, היו מתרחשות כשהוא היה משוטט במשך שעות מחוץ למעבדה שלו. וזה ידוע שסטיב ג'ובס היה נועד להתבודד, כלומר לעשות מדיטציה ולהתבודד ולחשוב את המחשבות. כלומר, כמעט כל מי שעושה, כמעט כל מישהו שהביא לאיזושהי פריצת דרך, החל מניוטון שישב לנמנה מתחת לעץ תפוחים לכאורה.
אתה אומר שאפשר לנוח ועדיין להיות פורץ
דרך. אני אומר שלא רק אפשר, לא רק אפשר, אתה חייב לנוח, אתה חייב להשתמם, אתה חייב לנתק את עצמך מזרם המידע והעשייה האינסופי, כדי שהמוח שלך יוכל להתחיל לייצר רעיונות חדשים ומקוריים ופורצי דרך. עכשיו, ברור שאני בעד קדמה טכנולוגית ובעד קדמה רפואית, אבל אני פשוט מסרב להתעלף מכל גאדג'ט חדש שיוצא לשוק. מבחינתי, הגוגל גלאס, שנקברו כבר קבורת חמור, זה מביך. זה אמת, כאילו, זה פיתוח טכנולוגי
ש... הרבה אחרים שכן יעבדו, אבל אני מבין מה...
כן, יש עכשיו עוד חברות שעכשיו מנסות לפתח את כל הגאדג'טים הלבישים. למה? מה זה תורם לחברה האנושית שיש לי מצלמה שמחוברת למשקפיים ומחשב עוצמתי מאוד שצמוד לרקה שלי?
כמו כל גאדג'ט, לא שואלים למה זה טוב, אלא קודם כל מנסים כמה ימים, מתמכרים ואז קונים.
יפה, אז אני מסרב להתעלף מכל הדברים, אני כמובן בעד קדמה טכנולוגית, אני לא נגד, אני משתמש בעצמי בטכנולוגיה, התנועת הייתה רחוקה מלהיות סוג של אנרכו טכנולוגיה, אנחנו לא רוצים לחזור לגור במערות, יש לי אתר אינטרנט פעיל, אני אמנם חבר רק ברשת חברתית אחת, אני מסרב להתמכר לאינסטגרם ולטוויטר ולכדומה.
זה בסדר, כולם שייכות לאותו.
אני בפייסבוק, אני זקן, אז אני רק בפייסבוק, ואני מנסה גם שם לצמצם את הזמן ככל האפשר, אבל אני מבין את העולם שאני חי בו, אני מבין כבר שאין כיכר עיר שאני יכול לזעוק בה את רעיונותיי, ואם אני רוצה שתנועת היתה, הרעיונות שלה יופצו לרחבי העולם, או ברחבי המדינה, כי ברחבי העולם יש המון אנשים שעושים את זה, אז אני כן צריך להשתמש בכל הכלים שהקדמה מעניקה לי.
עכשיו התנועה עצמה היא כמובן ממומנת על ידי גורמים מאירופה.
הקרן החדשה בישראל.
מיליארדים, אם כן, התפסת על חם. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. עכשיו אנחנו עוברים לטביעת האצבע של המוח שלנו, שתסייע בריפוי מחלות מוח כמו אלצהיימר, דיכאון, אפילפסיה ועוד. שימו לב, טכנולוגיה חדשנית, שבאמצעותה אפשר ליצור מפה של המוח שלנו, ממש מפת כבישים של הכישורים במוח. הטכנולוגיה הזו עשויה לאתר קודם כל באיתור השלב בו המחלה נמצאת, אם יש מחלה כזו, ובהתאמת טיפול התפור למידותיו של החולה, טיפול מותאם אישית. המחקר נערך בפקולטה לרפואה בטכניון והתפרסם ב-PNAS, כתב העת של האקדמיה האמריקאית למדעים. המחקר נערך בשיתוף פעולה בין חוקרים אמריקאים צרפתים וראש המעבדה לארגון מערכות במוח בעבריות ובחולי, פרופסור איתמר כהן מהפקולטה לרפואה על שם רפפורט, בהובלה משותפת של הדוקטורנט אייל ברגמן, שכבר נמצא איתנו על הקו מהמחלקה למדעי המוח בפקולטה לרפואה בטכניון, ובקרוב סטאז'ר ברפואה מעורכי המחקר. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, אז בוא, אני ניסיתי להסביר את מה שעשיתם, ודאי אתה תוכל לעשות את זה טוב ממני. האם אפשר, נתחיל מסרטוט של מפה של המוח, האם זה אפשרי, ואיך זה מסייע לנו בהתאמה של טיפול?
אוקיי, אז בעצם במחקר אנחנו בנינו מפות של המוח משני סוגים. אחת הייתה מפה של הקשרים המבניים במוח, והשנייה של הקשרים התפקודיים. עכשיו, מה זה בעצם אומר? בוא נחשוב על המוח כעל מדינה, ועל כל אזור בו כעיר. הקשרים המבניים הם בעצם מפת הכבישים, הצבעי הצו שמחברים פיזית בין אזורים במוח. בהמשך הדימוי הזה, קשרים תפקודיים הם בעצם תנועה של אנשים בין ערים, כלומר אינפורמציה או פעילות חשמלית שמתפשטת בין אזורים במוח. אנחנו רצינו למדוד ולאפיין את היחס בין שני סוגי הכישורים האלה, מפת הכבישים מול תנועת האנשים.
שלמעשה יש קשר כמובן בין מפת הכבישים לבין מפת התפקודים של המוח, אם לרגע נעזור את המטאפורה, כן.
אז יש קשר, אבל בעוד מחקרים קודמים הראו שהדבר הזה מחזיק על פני ממוצע של קבוצת נבדקים, אנחנו כיוונו לראות האם הבדלים בכישוריות המבנית ברמת הנבדק הבודד מסבירים גם את ההבדלים בכישוריות התפקודית שלו.
אוקיי, שימו לב, אנחנו מדברים גם על תפקודים. עכשיו המחקר עצמו נערך בעכברים, נכון?
נכון.
אז איך המפה כזו וגם השלב השני שלה, כל נושא התפקוד וכולי, זה משהו שעשוי, קודם כל נתחיל מאיתור של מחלות כמו אלצהיימר, אפילפסיה וכולי?
אוקיי, אז מחלות שונות, יש כבר כמה עבודות שהראו שמחלות שונות בעצם מתבטאות בשינויים באותה תבנית קישוריות, שהם ייחודיים לכל מחלה, כל מחלה והאזור במוח שנפגע בה. אז זה דבר ראשון. מה שבעצם אנחנו חידשנו זה היכולת לעבור, בעצם לנבא את השינוי בקישוריות התפקודית, על סמך השינויים בקישוריות המבנית.
אוקיי, זאת אומרת שאתם ראיתם מה קרה למפת הכבישים, ועל פי זה אתם כבר יכולים לנבא איך תראה נכון. מפת התפקודים נכון. של האזורים במוח. וואו.
כן.
אוקיי, אז ואם לרגע שוב ננסה לפשט את הדברים, אז יצירת מפה כזאת זה משהו שבסופו של דבר גם עשוי לחזות את מה שיקרה למוח, אם אני חולה באחת מהמחלות שהזכרנו, אבל האם בדיעבד אפשר לדעת אם אני כבר חולה, באיזה שלב אני נמצא?
כן, אבל זה מאוד רועש. כלומר, יש דרך לזהות, משתמשים בשיטות האלה. אנחנו עוד לא לגמרי שם שזה נכנס, נגיד, בכל המחלות האלה כבדיקת אבחון, אבל העתיד הוא הולך לשם.
עכשיו, אנחנו מדברים בין היתר גם על טיפולים מותאמים אישית. אנחנו יודעים נכון. שרוב המחלות, לפחות חלק ממחלות המוח, עדיין אין להם ממש טיפולים. אז על אילו טיפולים אנחנו מדברים?
אוקיי, אז פה לדוגמה אנחנו מדברים על טיפולים שמערבים גריעה של המוח. למשל, בדיכאון זה נכנס ובאפילפסיה. והשאלה היא של טיפולים מותאמים אישית, זה טיפולים ש... אנחנו מבצעים אותה על קבוצת חולים, ובחלק זה עובד ובחלק זה לא. מה שאנחנו מציעים זה שלפני שהחולים התחילו את הטיפול, נעשה להם סריקת MRI מבנית, שהיא סריקה סך הכל שגרתית, נשתמש בכלים שאנחנו פיתחנו, שזה מין סימולטור שיודע לנבא את הפעילות התפקודית על סמך הנתונים המבניים, ונחזה בכל נבדק האם הגירוי של אתר אזור ספציפי במוח יצליח או לא יצליח. כלומר, מה יהיה האימפקט התפקודי של אותו גירוי? והדבר השני, נוכל להתאים במרחב את אתר הגירוי באופן שבעצם אופטימלי לנבדק הזה.
אוקיי, מעניין. אבל יש טיפול עצמו? זאת אומרת, גם אם הצלחתם לאתר את המיקומים ולחזות וכולי, יש מה לעשות?
אז כן, זה בדרך כלל היום נכנס כמין קו אחרון של טיפול, שכשום דבר לא עבד, נגיד שתרופות לא עובדות, אז הולכים לטיפולים שהם טיפה יותר פולשניים לפעמים גם, באפילפסיה עד למצב של קריטה של אזור במוח.
וזה עובד?
זה עובד, אבל זה וריאבילי, כלומר היום הטיפול הוא קצת כללי כזה, ואנחנו מציעים בעצם להתאים אותו לנבדק הספציפי על סמך המודל שלנו.
תשמע, אני עדיין בהלם מהעובדה שאפשר למפות את מה שקורה אצלנו במוח, כי זה גם לא טריוויאלי בעיניי, אבל אתם גם, שוב, הצלחתם, שוב, נסביר למאזינים ולמאזינות, אני מודה שאתמול קראתי את זה, הלוך ושוב, את הפרסום הזה שלכם, גם יצירה של מפה של הכישורים במוח, ואתם גם יכולים לחזות על פי אותה מפה, את מפת התפקודים, את מה עושה מה כנראה בה. במוח, נכון. וזה בסופו של דבר עשוי להוביל ליצירה באמת של טיפולים שמותאמים אישית לחולים, ובסופו של דבר כן לעזור לחולים.
נכון, אז היצירה של שתי המפות בנפרד, היא לא, אנחנו לא המצאנו אותה, היא קיימת. היחס ביניהם וההסתכלות על שתיהן ברמה של מבדק בודד, של פרט בודד, זה בעצם החדשנות.
וואו. טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור אייל ברגמן, ממחלקה למדעי המוח בפקולטה לרפואה בטכניון ומעורכי המחקר. תודה רבה לך.
תודה רבה, שבוע טוב.
ואנחנו חוזרים לעמית נויפלד, עורך סלו, אתר תנועת ההאטה, מחבר הספר היסטוריה של מהירות. זה לא מיודע. טוב, שכנעת אותנו שעדיף לאכול אוכל איתי שהסבתות והסבים מבשלים כמובן. ולא לפתור את העניין בחמש דקות, ואם אני מגיע לחול, לא לרוץ לפיאצה הבאה, אלא לנוח, לשבת באיזה בית קפה.
נכון.
אתה טוב, בסדר גמור. אוקיי, אז עכשיו אני רוצה, כמובן, אנחנו שוב ננסה, יש משהו מאוד אינסטינקטיבי בכולנו שאומר לרוץ, זה משהו שהוא טבוע בנו כמובן כבני אדם, אני חושב.
אני לא בטוח שהוא טבוע בנו, אני חושב שזה משהו שהוא תרבותי ו... בואו נדבר שצאת על עבודה, נכון?
כן, נכון.
כי בסופו של דבר...
יש שאלה מאוד פרובוקטיבית שתצטרך להתמודד איתה, וקודם כל, האם העבודה היא תכלית חיינו, או לפחות...
זאת השאלה המעניינת. תראה, הזכרתי מקודם את הסקר של CNN, מה שאני לא ציינתי זה שהסקר נעשה בקרב אנשי מקצוע מצליחים. כלומר, ובעצם יש לך את התשובה למה 69% מהם רוצים לעת ו-89% מהם לא רואים את המשפחה, כי הם אנשי מקצוע מצליחים. עכשיו, אתה לא יכול להיות איש מקצוע מצליח אם אתה לא מבלה את כל זמנך בעבודה, הרי מבוקר ועד ליל.
ודאי.
עכשיו, אני באמת התחלתי לחקור את כל העניין הזה של עבודה כתכלית, הרי אם אתה הולך למילון לועזי עברי ואתה בודק את מה המשמעות של המילה קריירה, אז אתה רואה שם שורה של הגדרות, דרכו של אדם אל עבר הצלחות והישגים, דרכו של אדם להשגת כבוד בחברה, והמילה תכלית מופיעה שם. עכשיו, אתה לא מבין, מאיפה מגיעה המילה תכלית לקריירה? כלומר, איך קרה שהעבודה הפכה לתכלית חיינו? ואני רוצה שוב פעם להקריא כמה שורות...
זה נשמע לי כבר טריוויאלי, אתה יודע מה? אני
אז תראה, לנו היום זה טריוויאלי, אבל אני חייב...
אתה יודע, אני קומיקאי, אז זו תכלית חיי, לעמוד על במות ולהצחיק.
אז שנייה, אז בוא אני אספר לך סיפור קטן. אני רוצה רגע עוד פעם להקריא ברשותך כמה שורות מניטשה, כי בכל...
אתה רוצה אגב אנדר אחר, כי לדי-ג'יי מקלר יש אנדר לניטשה בנפרד.
לא, זה בסדר גמור, אנדר. אני באמת כמה משפטים, כי זה שמש לנו ככה...
אין לך מושג איזו הקלה
איתה פה. מקפצה את המצפון הנקי. הנטייה לשמחה כבר מכונה הצורך להינפש והיא מתחילה להתבייש מפני עצמה. זה רק למען הבריאות, אומר אדם כשהוא נתפס בבילויו בחיק הטבע. אכן, זה עלול להגיע לידי כך שמי שנוטה לחיי התבוננות, משמע, לטייל בחברת מחשבות וידידים, יתמסר לכך מתוך בוז לעצמו ונקיפות מצפון. הוא הדבר. עד כה היה ההפך מזה. העבודה הייתה מלווה נקיפות מצפון. אדם בעל יחוס היה מסתיר את עבודתו אם ההכרח כפה אותה עליו. שאתה, אתה קורא את ניטשה ואתה אומר, רגע, ניטשה זה לא פייק ניוז, כן? אם ניטשה אומר, העבודה הייתה...
מי זה הניטשה הזה? למה לא שמענו עליו עד עכשיו? בוא נה, הוא גאון!
עשיתי שני תארים בפילוסופיה, וניטשה בסך הכל ממשיך את זה שהיא מסורת מפוארת שהעבודה, אנחנו ההומו ספיאנס, כן? 100,000 שנים על פני האדמה, העבודה מעולם לא נתפסה כתכלית. תסתכל על כל הדתות הגדולות וכל הפילוסופים הגדולים, אפלטון, עבודה הייתה משהו שהמעמד הנחות עושה, אריסטו, עבודה זה משהו שעבדים ונשים, יסלחו לי כל הנשים שמזינות צריכות לעשות. הכנסייה הקתולית זלזלה מאוד בחיי העבודה, כלומר הייעוד של האדם הוא לעבוד בקודש, להיות כומר, להיות נזיר, לשרת את אלוהים וכל שאר פשוטי העם שנאלצים להניע את גלגלי הכלכלה כדי שאנשים גם יהיה מה לאכול, כדי שלכל הכמרים יהיה אוכל וכסף, אז הם בעצם יכולים להשיג את הגאולה שלהם רק באמצעות הכנסייה. כלומר, עד המאה ה-16, עבודה הייתה משהו בזוי לאורך כל חיי האדם. ופתאום במאה ה-16 קרה משהו מדהים. הרפורמציה הפרוטסטנטית שאני התחלתי ללמוד אותה ולחקור אותה, זה, אני מתפלא שלא מלמדים את זה היום בבתי ספר, זה איזשהו תחום שבאמת רק אם למדת מדעי הרוח או מדעי החברה אתה נחשף אליו, אבל במאה ה-16 קרתה, התרחשה מהפכה דתית, שהפכה בעצם את היחס שלנו לעבודה. אני אחוס על המאזינים שלנו ואני לא אכנס פה לכל התיאולוגיה הפרוטסטנטית ולכל המהלך המורכב שהתרחש ומדוע בעצם מרטין לותר יצא נגד הכנסייה הקתולית, אני רק אגיד לך שהוא הפך את העולם על פיו. הייתה פה בעצם מהפכה בתפיסה של מהו יהוד האדם. אם הכנסייה הקתולית אמרה שיהוד האדם הוא לשרת בקודש, אז פתאום הגיע מרטין לותר ואמר לא, כל דבר שהאדם עושה, בין אם הוא נפח או חיית או סנדלר או נגר, הוא ממלא את יהודו בעולם. כי אלוהים ברא את העולם, ואלוהים ברא את המקצועות האלה, ומכאן שהעבודה במקצועות האלה היא כמו ייעוד. כלומר, אם אני עושה את העבודה...
אתה לא צריך את הכנסייה לתווך, וזה בסדר.
בדיוק, אתה מבטל את התיווך. זה לא היה, עד שלותר לא הגיע, זה לא היה הגיוני. עד שלותר לא הגיע, כל הזכויות על גאולה של בני אדם היו בידי הכנסייה. הכנסייה, אז יכלה לסייע, כלומר, למחול לאנשים על חטאים. שוב, לא ניכנס לזה, אבל פתאום הגיע פה איזשהו מצב שהעבודה היומיומית, כמובן, שוב, לותר לא שם את הדגש על העבודה, לותר שם את הדגש על שירות של האל, אבל אתה משרת את האל באמצעות שירות שאתה נותן לזולת, תוך כדי ביצוע עבודה היומיומית שלך. כלומר, אם אתה סנדלר, אתה רוצה לייצר לשכן שלך, לחבר הקהילה שלך, את הנעל הטובה ביותר, שאתה תיסה אותו בתלאות הדרכים, ולא תתפרק אחרי שבועיים כדי שהוא ירוץ לקנות עוד נעל. אז בעצם אם אתה עושה את העבודה שלך במצפון נקי, ובלב שלם, ומתוך מחשבה על מוסר ועל שירות אלוהים, אז אתה בעצם ממלא את יהודך עלי אדמות. עכשיו, בגלל שהחלק מהתיאולוגיה הפרוטסטנית היה גם נורא קשוח, כלומר, אדם הוא חסר רצון חופשי, ורק אלוהים יכול להחליט מראש מי ייגאל וכדומה, אז אנשים התחילו לחפש רמזים לגאולה שלהם. ולא עברו כמה דורות עד שפתאום הסברה שאם אתה מצליח בעבודה היומיומית שלך, כלומר, אם אתה מרוויח הרבה כסף, זה סימן שאתה אחד מנבחרי האלוהים. אז אנשים השקיעו...
זו הנקודה מסקרנת ביותר. העשירים הם בעצם נבחרי האל.
העשירים הם נבחרי האל, ושוב לראשונה בהיסטוריה.
האם אנחנו לא לוקים עדיין בתפיסה הזו?
אני לא בטוח שאנשים מבינים, כי היום אנחנו נוטים להאדיר, בדיוק, אנחנו נוטים להאדיר, ואנחנו מסתכלים כאילו, האנשים עשירים תמיד כזה סוג של מורמים מעם, ואנחנו מעריצים אותם.
נביאים גדולים.
עכשיו תבין, עד המאה ה-16...
כמעט במובן מיסטי דתי.
עד המאה ה-16 גם הכסף היה עניין בזוי, כלומר, הכנסייה אסרה על צבירה של רכוש ועל צבירה של הון, אלא אם כן זה היא עצמה כמובן. ואנשים שאומרים, לא יכול להיות, האדם תמיד היה חמדן מטבעו, האדם תמיד רוצה עוד, אבל אדם הוא לא יצור טבעי, אדם הוא יצור מתורבת. במשך 1,500 שנים, הכנסייה הקתולית התמיעה בקרב ההמונים, כלומר, היא שלטה בכל אירופה, בכל העולם המערבי למעשה, והיא התמיעה שכסף זה דבר רע. וזה מובן מאליו, הרי בברית החדשה, שלצערי לא הבאתי טיפו עותק, אבל יש משפט בבשורה על פימתי, פרק י"ט, פסוק 24, ניטשה, ישו פונה לתלמידים שלו ותובע את המשפט האלמותי, והוא אומר, נקל לגמל לעבור דרך נקב המחת, מייכנס עשיר אל מלכות שמיים. כלומר, הרעיון שאדם עשיר יכול לזכות בגאולה היה אבסורד. אז אנשים באמת לא התייחסו, לא העניקו שום ערך לכסף. עד...
זה התהפך לגמרי.
כל הגלגל התהפך.
והעשירים ואנחנו... הפכו להיות הקדושים.
העשירים
כי
הפכו להיות הקדושים.
כי האל עבר אותם לכאלה.
אלוהים הניח עליהם את חסדו, ועכשיו הם מאוד מוצלחים ומאוד עשירים, ואנחנו למעשה היום, כמעט 500 שנים אחרי, עדיין חיים על איזשהם עדים של מהפכה דתית, שבסך הכל רצתה שנהיה יותר טובים אחד כלפי השני. כלומר, באופן תיאורטי, הרפורמציה הפרוטסטנית הייתה יכולה להיות מהפכה הומניסטית, כי לותר בעצם אמר, תשרתו את הזולה, תתייחסו לעבודה שלכם לא ככלי להשגת עוד רווחים ועוד און ועוד כבוד ועוד הצלחות אינדיבידואליות, אלא תשתמשו בעבודה שלכם, כי העבודה שלכם זה המצע המוסרי שבאמצעותו אתם משרתים את הזולת ומוכחים את היכולת שלכם להיות אנשים טובים כדי לזכות בחסד האלוהים.
זאת אומרת שדי-ג'יי מקלר לא מנגן לנו כאן מנגינות רק כדי להתפרנס או כדי להאדיר את שמו, לא. אלא זו דרכו לשרת את הזולת כולנו, ואת האל.
כולנו לא משנה מה אנחנו עובדים, בסופו של דבר אנחנו נותנים איזשהו סוג של שירות. ואם אנחנו... באמת לומדים לשים את האנשים שמאחורי המספרים ומאחורי המיילים ומאחורי ההודעות, לשים אותם ופשוט להניח את עצמנו רגע בנעליים שלהם ולהבין שהם צריכים איתנו משהו באמת, הם צריכים את העזרה שלנו באיזושהי צורה. ואנחנו פה כדי לעזור. אז זה מאוד עוזר גם לחוש איזשהו סיפוק בעבודה, כל עבודה שאתה עושה. אני חושב שזה דבר נהדר, ההתבוננות הזאת על העבודה כעל מצע מוסרי שאנחנו בעצם... מעניקים בו שירות.
נכון, והאם העבודה, אם נחזור לשאלה המקורית, היא לא תכלית חיינו? אנחנו לא נולדנו כדי להגשים את עצמנו באמצעות עבודה?
אני חושב שהעבודה היא בסך הכל עוד רובד אחד של החיים, שבאמת מאפשר לנו להיות אנשים יצירתיים, ליצור קשרים עם אנשים, באמת לאתגר את עצמנו. אני לא נגד עבודה, תנועת הייתה היא לא נגד עבודה, אנחנו לא חיים... אנחנו לא חיים במטרה להגיע לפרישה מוקדמת כמו כל מיני תיאוריות חברתיות או כלכליות אחרות שאומרות...
יש גם לא תיאוריות כאלה, אלא פשוט משרות, כן, שאתה כן. יכול לצאת בגיל 40 לפנסיה.
תראה, איכשהו אתה רואה שדווקא רוב האנשים העשירים והעמידים ממשיכים לעבוד נורא נורא קשה. כלומר, יש מעט מאוד אנשים שצברו און ואז פורשים. להפך, כאילו, אתה היית רואה את כל הטייקונים, אומרים, אני בחמש בבוקר במשרד ואני עובד...
נכון, עובר על מיילים, שש בבוקר... רץ, איירון מן,
כן,
זאת, חוזר.
תמיד מראיינים בדיוק, מראיינים נכון, את המנכלים נכון. האלה, הם רצים 10 קילומטרים, ואז הם פה.
אני מראיין אותם על בסיס שהוא... כן. זה לגמרי ככה, אתה צודק, אנשים כן. יוצרים לעצמם אתגרים, גם לחוטיים כמובן.
כן, אני מחכה למנכל שיתראיין לזה, ויגיד, אני קם ב-12 בצהריים.
אכפת לי.
מביא ביד וחוזר לישון.
עשו, אנחנו בכאן תרבות.
סליחה, אתה צודק.
קם ב-12, אוכל משהו וחוזר.
אוכל משהו טרי וחוזר לישון. בכל מקרה, מתנצל בפני מאזינים שנפגעו מה... בכל מקרה, אז העבודה, אני רק אומר, אפשר לייחס לעבודה בהחלט את המקום שבו אנחנו מגשימים את עצמנו, אבל יש עוד כל כך הרבה רבדים אחרים. כלומר, אדם יכול להגשים את עצמו באמצעות תחביבים, באמצעות התנדבות בקהילה, באמצעות הקשרים שלו.
האם אנחנו אבל מעריכים באמת אדם שבא ואומר, אני מגשים את עצמי באמצעות משפחה או התנדבות? אתה לא תעריך אותו כמו אדם שמגשים את עצמו באמצעות עבודתו והקמת איזה סטארט-אפ.
דבר ראשון, מה זה חשוב לאדם, מה אני חושב עליו? אם הוא חש שהוא מגשים את עצמו, אם הוא חש שטוב לו בחיים, שהוא מאושר, שהוא נינוח, שהוא רגוע.
אנחנו לא יודעים, אנחנו מאושרים, עד שאנחנו לא מתבוננים באנשים אחרים, ורואים איך אנחנו ניבטים בעיניהם.
אני לא חושב.
אנחנו כבר איבדנו קשר למציאות.
אני לא חושב. אני חושב שבן אדם באמת יכול לחוש את התחושה הזאת, שהיא נביאה פנימית שלו, של רוגע ושל שלווה ושל אושר, ובאמת אתה, זה גם סוג של, צריך להבחין בין שני הבדלים, הזכרתי מקודם את המילה כבוד, בהקשר של עבודה, כלומר שעבודה מסייעת לנו להשיג כבוד. אז יש את הסוציולוג פיטר ברגר שטבע את ההבחנה בין שני סוגים של כבוד. יש את ה-honor, שזה כבוד חיצוני שאנחנו באמת מקבלים מהסביבה ומהחברה על ידי עמידה בכל מיני יעדים. אותה יודע, הפידבקים מבוסים ולקוחות למשל, אם זה כבוד, קיבלנו כבוד, מאוד מעריכים אותנו. ו-dignity, שזה הכבוד העצמי, הכבוד הפנימי, שהוא נובע מאיזשהו סט של ערכים ואמונות שאנחנו מאמצים לעצמנו במהלך החיים, וזה העוגן שמאפשר לנו לעמוד בסחף של החיים, כי פידבק מלקוחות או מבוס יכול להשתנות. יכול להיות שפתאום קיבלת פידבק רע ועכשיו השבוע שלך נהרס. אבל אם אתה מגיע עם איזשהו, עם הכבוד הפנימי הזה, עם האונר.
יש לנו איזשהו סנטר פנימי של כבוד, כן?
בדיוק, תייצר לעצמך את הסנטר הפנימי הזה של הכבוד, ואז אתה בעצם לא זקוק כל כך לפידבקים החיצוניים.
תשמע, אתה מהפכן, אבל מהסוג הנחמד. שעם רעיונות...
הסוג האיטי.
אבל זה המון לחשוב, ותשמע, בכל זאת, אם אתה מוביל תנועה או מקדם תנועה, אתה ודאי עובד קשה. אתה לא עובד אולי לאט, אבל
אז
קשה.
אז זהו, תראה, יש פה באמת בעיה, אני אולי לא... אני אולי קצת גורם עוול לתנועה, כי בין הרצון להפיץ את הרעיונות של תנועה...
בדיוק, צריך לעבוד.
בין הרצון לחיות אותם, אני תמיד בוחר באופציה השנייה. כלומר, אני תמיד מעדיף לעשות פחות, אני תמיד מעדיף להימנע. היום במקרה, אתה יודע, הגעתי לפה 7 בבוקר, זה שעה שאני לא רגיל לדבר בעל תנועת הייתה, אבל זה נורא קרוב אליי הביתה, אתם יושבים קרוב לשכונת התיק, ואמרתי, יאללה, נקפוץ, נבוא, נדבר, יהיה כיף, באמת כיף עד עכשיו. ומצד שני, אני אומר לעצמי, אתה יודע, אנשים קמים ביום ראשון בבוקר, כבר 7 פותחים רדיו ישר, סליחה, אני שוב אולי פוגע במטה לחמך, אבל יש איזה עניין של עומס מידע. יכול להיות שהדברים שאני אומר מעניינים, יכול להיות שהם לא מעניינים. יכול מאוד להיות שאם אנשים היו בואים עכשיו בתקרה, הם היו מעלים תובנות יותר מעניינות ממה שאני ואתה מעלים פה במהלך השיחה הזאת.
אז כאן היית בסדר, המשפט הזה, שרפת פה, אתה שרוף בתעשייה, עוד אצלנו.
אז זה בדיוק העניין, אני אומר, יש פה גם... אתה לא יכול להפיץ את תנועת הייתה כעבודה. אתה מבין? כי אם אני הייתי עכשיו רץ מהרצאה להרצאה, מאולפן לאולפן, אז אני בעצם הייתי מייצג רע מאוד של התנועה. בעצם העובדה שאני עושה פחות, בעצם העובדה שאני רוצה לדבר על זה פחות, בעצם העובדה שאפילו אתר תנועת הייתה למשל מתעדכן עכשיו פעמיים בחודש, העמוד פייסבוק מתעדכן פעם בשבוע בממוצע. כלומר, אני לא רוצה להיסחף עם ההנחיות האלה שמקבל, כי אמרו לי, אתה מקים עמוד פייסבוק, אתה חייב כל יום להעלות עדכון.
כן, יש לך אגב אתר הנכון slow.org.il שנכנסתי אליו אתמול. כן, הוא לא מתעדכן בצורה תדירה, כמובן, כמיטב המסורת. זה עמוד שומם שלא קורה בו כלום.
לא שומם, יש בו...
לא. תשמע, כי זה באמת אוקסימורון, אתה מתכוון לקדם רעיונות, אבל...
תראה, עמוד פייסבוק צבר לאורך השנים בערך קצת יותר מ-12,000 עוקבים, באתר יש כבר מעל 500 פוסטים, פחות, הוא פועל משנת 2011, יש בו תנועה עקבית של גולשים, הרוב מגיעים כבר דרך חיפושים של גוגל, בגלל שיש שם הצטברות של תוכן. שוב, אני מקדם אותו בצורה נינוחה, אני חושב. גם את הספר שהוצאתי לפני שנה, אני לא מוכר אותו למשל ברשתות, כי אני לא מאמין ברשתות, אני חושב שרשתות פוגעות בכלכלה, אני חושב שרשתות ספרים הרסו את השוק הזה, אז אני קיבלתי החלטה לא למכור אותו ברשתות, ואני עדיין מדפיס עכשיו את המהדורה הרביעית, שאני מוכר אותו רק באתר ורק ב5 חנויות עצמאיות בעצם שמוכרות אותו.
וואו.
וזה מדהים, אנשים מחפשים את זה, אנשים, שוב, אני אומר, אנשים חיים את הלחץ ואת הסטרס, ולסלוא גם, אתה צריך להגיע אפוי. כלומר, יש לי הרבה חברים שהם הייטקיסטים במסלול המהיר, הם נורא נהנים מזה. כלומר, עכשיו, סלוא זה לא דת. אני, אם טוב לך בקצב המהיר, אז הכל בסדר. אני לא חושב שכולם צריכים להיט את הקצב, אני חושב שמי שמרגיש את העומס הפיזי והנפשי והבריאותי וכל מה שכרוך בזה, ומחפש להיט, אז הוא יודע שיש לו לאן להגיע. הוא יודע שיש איזשהו סט של רעיונות וערכים שהוא יכול לאמץ, וזה יעזור לו להיט ולחיות חיים יותר טובים. אם אתה נהנה במסלול המהיר, הכל טוב, אין לי שום טענות כלפי אנשים
שלהם. לא מיסיונר ולא כופה את דעתך.
ממש לא, ממש לא.
ולא מתכוון לפזר את זה במים, ולחדור למערכת החינוך, ולהפיץ את הרעיונות המטורפים שלך. כמו לא לאכול לאכול מעובד וליהנות מהחיים ולא לעבוד למוות.
כן, ושזה בסדר
להתבטל. אתה מטורף!
ושזה בסדר להתבטל מדי פעם. וגם עצלנות, הזכרת אני קודם, נכון, סלו זה לא עצלנות, אבל יש איזה משפט שאני מאוד מחבב, הוא לא שלי, הוא לא זוכר מתבע אותו, שעצלות אינה אלא הנוהג לנוח לפני שמתעייפים, אז זה בסדר מדי פעם להתעצל, וזה בסדר להשתעמם, וזה בסדר להתבטל. אנחנו בסופו של דבר בעלי חיים, ואם אתה מסתכל על בעלי חיים, הם מבלים חלק גדול מהזמן שלהם בשינה.
אבל הם לא הגיעו לשום מקום, תראה, מה הם הגיעו?
הם הגיעו למקום הכי טוב, הם הגיעו למקום הכי טוב שאפשר.
מסתובבים בטבע, בכלובים, אין להם לא תרופות, למחלות, לא כלום.
יש לנו כמה חתולי רחוב ששדרגו את מעמדם לחתולי בית, כלומר, הם גילו איך אפשר להיכנס לדירה שלנו מהחלון, ופשוט אני מסתכל עליהם ואני יכול רק לקנא. משחקים, הם ישנים, הם אוכלים. נראה לי דרך שאני הייתי יכול לבלות בה את החיים שלי בלי...
נשמע לי משעמם קצת, אבל...
אבל משעמם זה טוב, כי אז מגיעים הרעיונות הטובים.
לא בטוח שהחתולים האלה מגיעים עמוסי רעיונות. אנחנו נעצור כאן ונעבור למי שיש לה רעיונות מצוינים. אנחנו עוברים לפינת החדשנות הרפואית שלנו, דוקטור מיכל חמולוטן כבר נמצאת איתנו על הקו, ואנחנו רוצים לדבר איתה על ניסוי קליני לטיפול במחלות דם באמצעות קריספר, אותה אפשרות לערוך גנים שאנחנו מזכירים מדי פעם, וגם דיברנו על קריספר בכל מה שקשור למדען הסיני ששינה גנטית תאומות וכולי. שלום לדוקטור מיכל חמולוטן.
שלום, שבוע טוב.
אז באמת, אז התחילו באמת לטפל בבני אדם באמצעות קריספר?
אז זהו, אז אנחנו רגע, נתחיל עם ההסתייגויות או נתחיל עם הפריצת דרך? מה שאתה בוחר.
לא, נתחיל מפריצת הדרך, כי זה באמת משמעותי. תמיד יש הסתייגויות ונדון בהן, בבקשה.
אז, אבל פה באמת יש פריצת דרך. תראה, ב-2012 פורסם המאמר הראשון, שגילה בעצם את הטכנולוגיה של קריספר קאס 9, שתי חוקרות, ג'ניפר דודנה ואימנואל שרפנטיה, פרסמו, ובעצם מה שהם גילו זה את היכולת לקחת מנגנון שבכלל הוא מערכת החיסון של חיידקים. חיידקים שהם בעצם תאים, גם מותקפים על ידי וירוסים. וירוס זה נגיף, זה חתיכת חומר גנטי שלא יכולה לחיות בלי תא. אז בעצם הווירוסים תמיד תוקפים, או שהם תוקפים בעלי חיים, או שהם תוקפים חיידקים. ומסתבר שהחיידקים האלה הם די חכמים. כי הייתה להם מערכת שבה היה להם חלבון אנזים שנקרא קאס-9, אפרופו קריספר קאס-9, שיודע לחתוך מתוך ה-DNA של החיידק את החתיכה של הווירוס שהשתחלה לתוכו, ולסלק אותה ולסגור את כל העניין. ובסופו של דבר, זאת בעצם התגלית. התגלית היא יכולת לקחת מנגנון שקיים בטבע אצל חיידקים, עם היחידת מספריים והחותך, ועם חתיכה של חומר גנטי, שהפעם זה לא ה-DNA, ה-DNA זה החומר שנמצא ב-23 כרומוזומים, 20,000 גנים, אלא חתיכת RNA, שזה בעצם החתיכות חד גדיליות, ה-DNA הוא שני סלילים, שיודעות לחתוך, יודעות למצוא את הגן הספציפי, ואז הקס חותך אותו, ומה שעוד התפתח זה שזה לא רק חותך וסוגר, אלא בעצם גם אנחנו היום כבר יודעים, להחדיר DNA חדש במקום ה-DNA.
זאת אומרת שאנחנו מנצלים איזשהו מנגנון, מערכת חיסון של חיידקים, ואנחנו באמצעותה יכולים ממש לערוך כמו תוכנת עריכה שמאפשרת לנו להשחיל קטע, להוריד קטע, ממש ב-DNA שלנו, וזה קורה, זה מדהים.
זה ממש קורה, בדיוק, זה באמת באמת מדהים. זה תהליך, דרך אגב, המחקר פה יצא דרך ב-2012, יושב על עשרות שנות מחקר, בכלל שחוקרים שהתעסקו בחיידקים בהתחלה, זה לא עניין אף אחד המחקרים האלה של מערכת, הם בכלל לא הבינו מה הם רואים שם, הם ראו שם חתיכות DNA, שזה הראשי התיבות של קריספר, זה שם ארוך שאף אחד לא יכול לזכור, אם הם היו מבינים שזה המהפכה שתשנה את ההנדסה הגנטית ואולי תלומנו, אולי היו מוצאים שם יותר זכר, זה Clustered Regulatory Interspace Chord Palindromic Repeat, אם תבקש ממני לחזור על זה אפרופו ריפיט, עוד דקה אני לא אזכור, אבל מה זה אומר? הם ראו חתיכות, כן. שהחיידק, כשהוא העיף את, את הווירוס מתוך ה-DNA שלו, הוא שם שם איזה חתיכת קריספר כזאת. ואז בעצם יש לנו היום, וזה ברגע שהטכנולוגיה יצאה, ומיד אחרי זה כמובן יצאו מאמרים ספים ורבים על הפטנט, בעצם היום כל מעבדה כמעט, כולל היום האקרים, וגם על זה דיברנו, יכולים לשחק ולערוך גנים של חתולים, ולא רק של חיידקים. ועכשיו, כמו שציינת, התאומות, שפה כבר התחיל החשיבה בסין, כמובן, הלא חוקית, אבל פה זה פריצה דרך, כי זה פעם ראשונה שזה קורה בארצות הברית, מולדת הרגולציה של עולם התרופות. הם אמרו, בואו ננסה לעשות כזה דבר, בואו ננסה לקחת את הטכנולוגיה, ולקחת שני חולים במחלות דם, האחת נקראת אנמיה חרמשית, והשנקרה נקראת בטה-טלסמיה, זה מחלות קשות מאוד בגרסאות הקיצוניות שלהם, שבאמת מטופלים כרונים עם סבל רב. ניקח מטופל מכל אחת מהמחלות האלה, ניקח את תאי הגזע של המטופל, אוקיי? התאים שלפני שהתמיינו לכבד ותחול ותאי דם וכל התאים, ונערוך עכשיו את ה-DNA של התאי גזע, אוקיי? לא את כל ה-DNA של האדם, אלא רק את תאי הגזע שלו. כן. ושתי המחלות, דרך אגב, החלבון, הגן הדפוק שמקודד את החלבון הדפוק, כמובן, הוא יושב על כרומוזום 11, שזה הכרומוזום של ההמוגלובין, של תאי הדם האדומים, שנושאים את החמצן לכל גוף שלהם, מתפקיד קריטי. ומה הם עשו? הם אמרו, לקחו את התאי גזע של שני המטופלים, הפעילו עליהם קריספר קאס עם סרט שמזהה בכל מטופל את את הגן החולה שלו, לקחו את הסרט RNA בדיוק של הגן של הטלסמיה או של האנמיה חרמשית, חיברו אותו לאותו קאס 9 המספריים החותכים והמחליפים, וערכו את תאי הגזע ועשו השתלת תאי גזע של האדם עם תאי הגזע של עצמו, רק הפעם תאי הגזע הבריאים. כי זה מה שמדהים, וואו. כן, זה באמת מדע בדיוני, זה פשוט לא יאומן. פעם ראשונה ניסוי קליני בסטייג' 1, שעכשיו אמור להתחיל, ובשני המקרים התוצאות מאוד, אני רוצה להגיד פנטסטיות, כי אני לא צריכה לשמור, אבל באמת מאוד מבטיחות, הם כבר יוצאים לניסויים קליניים, הם מחפשים 45 מועמדים עם תלסמיה מייג'ור קשה, ו-45 מועמדים עם אנמיה חרמשית, כדי באמת להרחיב את את הדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו בעצם רוצים להגיד רגע חדשות גדולות, זה באמת פעם ראשונה שבעולם לא ברוסיה עם המשחקים לא רגבו בסין, אלא בעולם החדש, המפוקח, יש לנו ניסוי קליני שאומר כל מה שחשבנו עליו, על ההנדסה הגנטית בבני אדם, וואו. בבני אדם, לא ביבולים, לא בחתולים וג'וקים, יכול באמת להתממש, ואנחנו יודעים לקחת, ועכשיו שוב, תלוי מחקרים קליניים שלבים מתקדמים, ולרפא מחלה גנטית שיושבת בכל הגנים של כל הגוף. וזה באמת פריצה דרך בעיניי מאוד מאוד מעניינת, שיכולה לקחת את העולם הזה למקומות שהדמיון מתקשה לתאר, כי אנחנו...
תמיד טוענים, הטענה נגד השימוש בקריספר, זה שכל עריכה גנטית, אומנם אנחנו מסוגלים לבצע את זה פיזית, אבל אנחנו לא באמת יודעים מה ההשלכות של העריכה הגנטית, כי אנחנו יודעים שהגנים עצמם, זה לא שבאמת תכונה מסוימת יושבת במקטע מסוים, אלא זה הרבה יותר מורכב מזה. אין חשש שהניסיון לרפא אולי ייצור בעיה אחרת?
אז בדיוק, אז עכשיו הגענו לפינת החששות. א', יש באמת דברים שהם, מה שנקרא single gene mutation, מוטציה בגן בודד. ואז באמת אנחנו יודעים, בכרומוזום 11, על הלל הזה והזה, הכתובת, בואו נשים מיקוד כזה וכזה, ניקח את זה לשפת השפה שכולנו מבינים, אנחנו יודעים שזה הגן לתלסמיה הגדולה, מייג'ור תלסמיה, אולי אנמיה חרמשית, גן אחר על אותו כרומוזום, ואז אם אנחנו נצליח לשנות אותו, אנחנו פתרנו את המחלה הקשה הזאת. אבל אתה מציין דבר אחד, יש תכונות כמו אינטליגנציה או השמנה, שיכולות להימצא על, את חלקם אנחנו לא יודעים, וחלקם למשל השמנה אנחנו יודעים שהיא נמצאת על רבע מהגנים או חצי מהגנים, אז מה אנחנו עושים עם זה? אז א', אנחנו לא מתחילים לפתור את כל בעיות האנושות, אנחנו מתחילים לפתור בעיה מאוד ממוקדת, שזו מחלה גנטית שהיא רק על כרומוזום אחד, ויש,
כן.
ברוך השם, עוד המון מחלות כאלה מדושן, הרשימה ארוכה. הסיכון השני הוא שבאמת אנשים יגידו, רגע, אני רוצה לשלוט בצבע העיניים של התינוק שלי, ובצבע השיער שלו, ואני רוצה לעשות כל מיני משחקים, לא בגלל שנולד פה בן אדם חולה, ואני בא לרפא אותו, או בוא נלך שלב אחורה, ההורים נושאים מחלה גנטית.
ההורים השתמשו בתינוקות שלהם, כאילו איזה פילטר בסנאפצ'אט, ויוסיפו להם אוזני שפן, ועיניים ירוקות וכולי, יעשו מה שהם רוצים.
אז תראה, בוא נסכים שכל עוד מדובר על ריפוי של מחלה קשה, אנחנו מסוגלים להבין את זה.
כן, ודאי.
הורשה גנטית של מחלה גנטית, כי אנחנו יודעים היום לעשות קריספר גם בביציות נפרות גם. אבל ברגע שמתחילים לעשות כל מיני הקינג, ולשחק
נכון,
עם המין האנושי.
אבל שוב, אולי אפשר להתמודד עם זה גם ברמה הרגולטורית וכולי. אנחנו מודים
לא
לך.
לא כל כך. Hey, אין את... רגולציה גלובלית, אבל זה פינה אחרת.
את צודקת לגמרי. אנחנו 20 שניות לפני סיום. תודה רבה לדוקטור מיכל חמולות, מומחית לחדשנות ברפואה. זה היה מרתק. תודה רבה. שלושה שיודעים. אז נמצא איתנו כאן עמית נויפלד, עורך סלואו. אנחנו מעטים את הקצב. עכשיו, איך הגעת למצב שבו אתה אומר, אני לא עובד למוות וטוב לי? איך הגעת למצב החוצפני הזה שבו אתה לא סובל כמו כולנו?
כן, אז...
במאבק לכבוש כמה שיותר ולשדרג את הרכב?
תראה, במובן מסוים הייתי איתי רוב חיי הבוגרים, אבל... כלומר, ככה לפחות רציתי להסתכל על עצמי, אבל בפועל אני הייתי שבוי, כמו כולם, של תרבות העבודה ותרבות הצריכה. אני אמנם הייתי קונה הכל יד שנייה, חשבתי שאני צרכן מודע, אבל הבית שלי היה סוג של מקדש של אספנות, ערימות של חפצים משווקי פשפשים, ערימות של בגדים, ערימות של ספרים, ערימות של דיסקים, הכל כמובן היה... אמור לזעוק את אופי המיוחד, ואת העובדה שאני מאוד מצליח במה שאני עושה. אבל...
כולנו אוספים כמובן, לכולנו יש שידות עמוסות בכל מיני סטאף.
נכון.
שאנחנו מעבירים מדירה לדירה לדירה.
הסיבות שאנחנו קונים, אבל בכל מקרה אני עדיין חשבתי שאני איתי, וגם כמובן הייתי מאוד מוטרד בגיל צעיר מכל העניין השואה האקולוגית שהולכת ומתממשת, כלומר בזמנו שאני הייתי... בין גילי ה-18-20 שלי, אז החור באוזון בפעם הראשונה, שהיינו חייבים לסגור אותו מהר לפני שהעולם מתאחד.
לסגור את הדאודורנטים.
ואני זוכר שבזמן שהייתי בצבא, אז כתבתי ספר ילדים שעסק בנושא הסביבתי, הוא התפרסם גם על נייר ממוחזר, קראו לו טיון, הוא סיפר את סיפור חייו הטרגי של התא החי הראשון בעולם, שהוא נוצר ואין לו חברים, ואז הם מתחלקים, ויש בעלי חיים וצמחים, והוא מטייל והעולם מדהים, ואז הוא... מתאבן, מתעורר במאה ה-20, ואתה יכול לדמיין לעצמך את העלילה, שמשם זה הכל דאון-היל. כלומר, מדובר בספר ילדים הכי מדכא שאי פעם נכתב, אולי שני רק לעץ הנדיב, והוא קצת... אני מספר את זה עכשיו, כי הוא בעצם הציג את האופן שבו אני התבוננתי על החיים שלי, כלומר, אני רוצה להיות פעיל בתנועות אקולוגיות. התנועות האקולוגיות האלה גורמות לי לחוש סוג של אשמה על עצם קיומי, כלומר, החיים שלי מזהמים, תביעת הרגל שלי מסכנת את העולם.
אתה מציג עכשיו פן אפל קצת של התנועות האקולוגיות, הן גורמות לנו
להרגיש שמים.
אוקיי, אבל המטרה היא כמובן לטלטל אותנו, אבל אוקיי,
בוודאי, אני לרגע לא רוצה להסיר משהו מה...
לא, זה נכון שאנחנו כולנו קצת מרגישים אשמים. כל סקית אשפה שאני שם בפח, אני אומר לעצמי, לא יכול להיות שאני מייצר כמות אשפה כזאת כל יומיים.
אני מעריץ את הפעילות של כל התנועות הירוקות באשר הם. אני באופן אישי הרגשתי שיש פה משהו ש גורם לי תחושה לא נוחה, אני צריך לשנות את חיים מן הקצה אל הקצה, ולעשות את זה בתרבות שמודדת כל הזמן את ההפך מכך. אני צריך להציל את העולם, להציל את הדולפינים, להציל את הלוויתנים, להציל את מה שזה לא יהיה. ואז פתאום נתקלתי בתנועת ההאטה, זה היה לפני יותר מעשור, אני חושב בשנת 2006, ופתאום גיליתי תנועה ששמה את הדגש קודם כל על האושר שלי. כלומר, תנועת ההאטה מבקשת שאני אוכל אוכל יותר טעים ויותר בריא, מבקשת שאני אבלה את החופשות שלי בצורה יותר רגועה. היא מבקשת שאני אשיב את העבודה למקום הראוי לה כדי לפנות זמן לתחביבים ולפנאי ולמנוחה. וכל הדברים האלה על הדרך, כמעט בלי כוונה, תורמים גם להצלה של העולם. כי אם אני יוצא לחופשה איטית, זאת אומרת שאני טס פחות ומתרוצץ פחות ורוכש פחות דברים. ואם אני אוכל אוכל שהוא מקומי וטרי ועונתי ובלי כל הכימיקלים ששמים באדמה, אז אני בהכרח תורם לאיזושהי תעשייה שהיא יותר בריאה לכדור הארץ. ואם אני עובד פחות, היה עכשיו ניסוי מעניין במייקרוסופט יפן לפני כחודש. הם הורידו את העובדים שלהם לארבעה ימי עבודה בשבוע. כן. גילו שהתפוקה עלתה ב-40%, ולא פחות מזה, ההוצאות שלהם על חשמל ועל הדפסות ועל נייר ירדו ב-25%. אז הנה, כלומר, דווקא כשאתה
אבל
עושה...
אבל אם זה לא מדרון חלקלק, אז מדוע לא להפחית את זה לשלושה ימים, יומיים, יום, לסגור את מייקרוסופט יפן?
יכול להיות שבסופו של דבר לא תהיה לנו ברירה. ובאמת, ההבטלה הטכנולוגית שיש אנשים שמאוד מוטרדים, אין אכן תגרום לזה שאנחנו נעבוד פחות, ויהיה הרבה פחות הוצאות של אנרגיה ומזבוז. אבל זה כאילו די צרה לי שאתה, אנחנו עדיין רחוקים משם.
יש מאזינים שמאזינים לנו ואומרים, אוקיי, אבל אולי מדובר בלוקסוס של עשירים, כי יושב כאן אדם שחי בדירתו בתל אביב.
שכונת התקווה בתל אביב, חשוב להגיד.
אוקיי, אבל עדיין זה עולה הרבה כסף, וכדי לממן את הדברים האלה, צריך לעבוד קשה, מהר.
יפה, זאת שאלה מצוינת, אני אכן נתקל בה, וחשוב לדבר על זה.
האם אתה עשיר ומושחת?
אני לא זה ולא זה.
אוקיי, רק רצינו לוודא.
אני עובד, אני נשוי. גם אני וגם אשתי עובדים. אשתי עובדת בהייטק, אני עובד כסוכן ביטוח. שוב, אין לי שום דבר נגד עבודה, אנחנו מרוויחים בסדר, אנחנו בהחלט לא עשירים, ובכל מקרה, כל דבר שאתה עושה, כלומר, כל רעיון של תנועת ההאטה שאתה תאמץ, יגרום לך להוציא פחות כסף. אני למשל, שהפסקתי לקנות את הקניות החד-שבועיות או דו-שבועיות בכל מיני רשתות שאמורות להיות מוזלות, ועברתי לאכול מזון איטי ומזון טרי ועונתי שאני קונה בשוק כמעט כל יום, חתכתי את הוצאות המחיה שלי על מזון לפחות ביותר מ-50%. בספר אני מתעד את זה, אני מראה כאילו את ההפרשים במחיר. תקשיב, 50%. ברגע שאימצתי רעיונות כמו מינימליזם וחיים של פשטות מרצון, אתה מפסיק לבזבז כסף. ההוצאות בכרטיס אשראי נחתכות ביותר מחצי. אז כל דבר, אפילו החופשות היום יותר זולות, כי אני לא צריך את כל הפאר והאושר הזה ולהגיד הספקתי ולרוץ ממקום למקום. לא, החופשות שלי מאוד זולות, המחיה שלי מאוד מאוד זולה. זה לא משנה אם אתה עובד ב-הייטק או אם אתה עובד באמת כאילו באיזה תעשיית השירותים, כל עבודה כמעט, ברגע שאתה תאמץ את הרעיונות של סלו, גם ההחלטה אגב לעבור לגור בדרום-מזרח תל אביב, הייתה החלטה שהיא החלטה איטית במהותה, כלומר המשפחה שלי בתל אביב, החברים שלי בתל אביב, נולדתי גם אני וגם אשתי, נולדנו בתל אביב, אנחנו חיים פה, אני לא אעבור לגור עכשיו מחוץ לתל אביב, אני בהחלט יכול לעשות את הבחירה לעבור לגור בשכונה שהיא אולי פחות יוקרתית, פחות נחשקת, למרות שאני מאוהב בה עכשיו, כי הוצאות המחיה שם הרבה הרבה יותר זולות. אז זו בחירה שאני עשיתי כדי שאני אוכל לצמצם את ההוצאות שלי, ואני גם חי עכשיו בשכונה שהיא באיזשהו מקום, יש בה אופי מאוד מאוד עירוני, אופי שכבר לדעתי בחלקים אחרים של תל אביב כבר אי אפשר למצוא. ברגע שאתה עובר את גשר ההגנה, אתה כאילו מגיע לאי כזה שהזמן שכח, המון עסקים קטנים, השוק שהוא מקום נפלא, אין רשתות, אין את כל המרדף הזה אחרי עוד בימי שבת, בגלל שרוב האוכלוסייה שם זו אוכלוסייה או מסורתית או עובדים זרים, אין כמעט רכבים, זה כמו יום כיפור, זה נורא נעים, זה נורא נחמד. ואני אומר לכל אדם, לא משנה באיזה עיר אתה חי, תמיד יש לך חלקים היותר יקרים, תמיד יש לך חלקים היותר זולים, זה בסדר גמור לעשות את המעבר הזה, אני לא מרגיש שהפסדתי כלום.
אנחנו עדים פה לג'נטריפיקציה, ואתה עובר לשם, ואז המחירים יעלו,
כי
איפסטרים מגניבים כמוך יגרמו לעליית מחירי הנדלן שם, ואז כולנו אכלנו אותם.
אני מודע לעובדה שאני חלק מתהליך שאני... לא רוצה להגיד מתנגד לו, כן? הייתי שמח שיפתח איזה בית קפה בשכונה, שאני אוכל לשבת בו איזה בר, שאני לא צריך לחצות לקצה השני של העיר כדי לשתות בירה. מצד שני, אני חושב שגם בתהליך הזה, אתה צריך לבוא עם הרבה כבוד למה שקורה שם כרגע. כלומר, אני בוודאי לא רוצה שיפתח שם סניף של ארומה, כמו שקרה בלווינסקי, ותודה לאל, נסגר, כי אני חושב שלשכונה הזאת...
אין צורך להזכיר מותגים שגם מפרסמים אצלנו, אולי נתנצל אפילו בשידור, ונמליץ על הסנדוויצ'ים שלנו.
אני לא יכול לעשות את זה. בכל מקרה, אז שוב אני אומר, כל דבר שאתה בוחר מתנועת ההאטה לאמץ, זה הכי רחוק מפריבילגיה, להפך אתה בעצם תוציא פחות כסף, תחיה חיים יותר נעימים ושלווים, תהיה יותר מאושר ובמינימום עלות. אפשר בהקשר הזה לדבר מצד מינימליזם.
זהו, אז בדיוק, הזכרת את מילת המפתח מינימום. עלות, בוא נדבר על מינימליזם באופן כללי. האם אפשר להגיע לאושר? האם אנחנו, חלק מהאושר שלנו לא תלוי דווקא בהפך ממינימליזם?
אז זהו, תראה, הרבה אנחנו הורגלנו בעצם לחשוב שאנחנו נהיה מאושרים יותר ככל שנצרוך יותר.
ודאי.
אבל זה לא מדויק, כי אנחנו מגלים שככל שאנחנו צורכים יותר, אנחנו לא נהיים מאושרים, וגם האושר שיש בקנייה עצמה, הוא אושר רגעי שחולף אחרי כמה דקות בדרך כלל, כי אנחנו רואים כבר את הדבר הבא שאנחנו רוצים לקנות. ובסופו של דבר אני גיליתי, בגלל שהייתי צרכן כפייתי באיזשהו מובן, גיליתי שהאושר האמיתי מגיע דווקא שאני מתחיל לשחרר את החפצים האלה. שאין לי את העומס הזה על החיים שלי, וכל הזמן המחשבה, אני הייתי מבלה המון המון זמן במחשבה על הפריט הבא שאני אקנה, שיהפוך אותי למאושר. אני זוכר שחיפשתי שתי קורסאות וינטג' שהיו אמורות להשלים את הסלון הנפלא שלי, וחודשים, אני פשוט חודשים, הייתי הולך לשווקי פשפשים, גם בתל אביב וגם בחיפה, והייתי מבלה שעות באתרי מחירות ויד שתיים, וחיפשתי את הקורסאות האלה, כי הן לא היו אמורות רק להשלים את הסט בסלון, הן היו אמורות להפוך את החיים שלי למושלמים. ובסופו של דבר שקניתי את שתי הקורסאות האלה, שום דבר בחיים שלי כמובן לא השתנה.
אז אולי הן לא מספיק נוחות. אם הן היו נוחות...
הן היו קורסאות מושלמות.
אני אומר לך שהיית מאושר.
אז זהו, שלא. אתה באמת, יש פה איזשהו תהליך של למידה, כי ידע הוא כוח. ברגע שאתה מבין מה המנגנונים הפסיכולוגיים והחברתיים והתרבותיים שעובדים עלינו 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, כדי לגרום לנו לאמץ את התחושה הזאת שרכוש הופך אותנו מאושרים, הרבה יותר קל לך להתמודד איתם. עכשיו, מינימליזם לצורך העניין זה לא מטרה בפני עצמה, מינימליזם זה אמצעי כדי להיות אדם יותר מאושר. אני לא חושב שיש איזה מצב, אני הגעתי היום למצב שיש לי מלתחה של פחות מ-40 פריטים, בבית שלי יש לי רק רהיטים שמשתמשים בהם, רק חפצים שמשתמשים בהם, אין לי את האקסס הזה, אני לא חולם כל הזמן על הרכישה הבאה, ואני יודע שאני בן אדם הרבה יותר מאושר ממה שהייתי, כשהקפתי את עצמי בכל אותם חפצים, שהיו אמורים זה,
כמובן רק נספר למאזינים ולמאזינות, שאתה נמצא כאן חנות בחליפה, עם שעון יוקרתי, אדם טבעות זהב, מוקף עטוף יהלומים, וסטן.
אני יכול לספר שאני לובש כרגע מעיל של אדידס שקניתי
לא, אסור להזכיר מותגים.
שוק פשפשים בצרפת לפני 15 שנים.
שגם המתחרים יפרסמו פה, אוקיי.
והשעון שאני עונד על ידי זה בעצם רצועה שהיא בנויה משתי רצועות של שעון. אני זוכר שכשהתחלתי לעבוד במקצוע שלי, אז מי שהנחה אותי...
רגע, אין שם שעון בשעון?
זה בעצם...
אתה רק עם רצועה של שעון.
הלכתי לשען.
כל כך מינימליסט, בלי שעון.
אמרו לי שאני צריך שעון כדי להרשים את הלקוחות שאני אמור להיפגש איתם, כי זה מה שאנחנו בעצם עושים, נכון? חפצים זה משהו שאמור לזרוק איזושהי הצלחה.
ודאי, האדם הוא השעון שהוא עונד.
היום שאני דת שעונים יקרים, זה כמו איזה מחתחליף לטקס ריחוח הישבנים של בעלי חיים, שהם נפגשים אחד עם השני.
צריך להיכנס לריטואלים.
אתה כאילו, אתה באמת, אז אמרו לי שאני צריך שעון, אז הלכתי לשען וביקשתי ממנו, בחרתי שתי רצועות, ואמרתי לו, תחבר לי אותם בלי שעון. ומאז אני יכול ממש להגיד לך שלפעמים כשאני כן יושב בפגישות עם אנשים שמרוויחים משכורות של 6 ספרות ומעלה, ואני כזה בא עם חולצת כפתורים, יש לי אחת כזאת שאני עובד אותה לפגישות מיוחדות, והרצועה הזאת מבצבצת מתחת לשרבול, ואני ממש מרגיש שמנסים להבין איזה מותג של שעון אני לובש.
אתה כל כך סופיסטיקי.
ומפנים זה נורא מצחיק אותי, כן, יכול להיות שהכל בראש שלי, יכול להיות שלאף אחד מהם לא אכפת איזה שעון אני לובש.
אבל לא בא לך לדעת מה השעה מדי פעם?
משום זה יש סמארטפונים, בדרך כלל לפעמים אני מציץ בסמארטפון, הסמארטפון שלי אגב בן 8, שהוא סוג של טלפון זן, כי רוב הדברים כבר לא עובדים עליו, שזה דבר נפלא. אני הנוטיפיקה, יש לי רק וואטסאפ על הסמארטפון, כלומר הוא עושה שיחות ווואטסאפ, כי בלי וואטסאפ באמת קשה לחיות היום, אבל אין לי רשתות חברתיות על הטלפון, אי אפשר לגלוש, אם שולחים לי לינק למשל, אני צריך לחכות עד שאני אהיה ליד נועה, כי אני אשלח את זה אליה, והיא תפתח את הלינק בטלפון שלה, וזה... זה משרה שלווה לחיים שלי, באמת, אני לא...
אבל מה עם לקוחותיך כסוכן ביטוח?
יש וואטסאפ.
אוקיי.
הם יכולים להתקשר אליי, ויש לי גם טלפון שילוחני, והכל בסדר.
האוטו שלי בתוך בריכה, טפעתי. מה עושים? אני אהיה אתה.
יש מה לעשות, תאמין לי, יש מה לעשות. אז שוב, אני בוודאי לא עושה לעצמי פרסומות פה בתוכנית הזאת.
לא, ודאי, ודאי.
אני כן אגיד לך ש... טוב, רגע, רצית לשאול משהו אולי?
לא, אני הצלחתי להקנית.
חשוב לי להגיד, אני רוצה רגע לדבר על הסמארטפון, כי הזכרתי רגע את הסמארטפון שלי. יש איזה תמונה שרצה באינטרנט, כבר כמה שנים רואים אנשים יושבים בקרון רכבת וכולם קוראים עיתון, זו תמונה בשחור לבן. זה מם כזה שרץ ברשתות החברתיות עם הכותרת How people ignored each other before smartphones.
כן.
איך אנשים התעלמו אחד מהשני לפני הסמארטפונים. אני מתויג בתמונה הזאת, או ששולחים לי אותה לפחות פעמיים שלוש בשנה, בגלל שאני כביכול כותב נגד סמארטפונים, ובגלל שאנחנו חוגגים למשל את היום הלא דיגיטלי בחודש מרץ כל שנה. אז מתייגים אותי בתמונות, ואנשים משתמשים בזה, להגיד לך, הנה, אתה רואה, כאילו הסמארטפונים לא שינו שום דבר.
נכון, נכון.
גם פעם אנשים היו שקועים בעצמם, ובעיתונים, ובספרים, ומה שזה לא יהיה. עכשיו, המם הזה מצחיק אותי מכמה סיבות. דבר ראשון, אף אחד לא פותח עיתון בדייט ראשון, אף אחד לא פותח עיתון בארוחה משפחתית, אף אחד לא פותח עיתון באולם קולנוע מלא אנשים, זה דברים שאנחנו בהחלט עושים עם הסמארטפונים. דבר שני, עיתון, בניגוד לסמארטפון, הוא יחידת מידע סופית, כלומר, לא קרה אף פעם שמישהו דפדף בעיתון, הפך אותו וגילה שכל הכותרות השתנו. כלומר, ברגע שסיימת עם עיתון, אתה מניח אותו בצד, הסמארטפון כל הזמן מתחדש, הוא כל הזמן נותן לנו תוכן. הדבר השלישי, זה שסמארטפונים, לעניות דעתי, לא גורמים לנו להתעלם מאנשים. כדי להתעלם ממשהו, אתה קודם כל צריך להכיר בקיומו. והסמארטפונים פשוט הופכים אנשים לשקופים. עכשיו, מה שפחות משעשע אותי במם הזה, זה שהוא בעצם יוצר איזושהי מחשבה שהבעיה העיקרית עם הסמארטפונים זה הפגיעה שלהם ביחסים הבין-אישיים. כלומר, שאנחנו מתקשרים פחות טוב אחד עם השני, שזה כמובן נכון, אבל מבחינתי הפגיעה שלהם היא הרבה יותר משמעותית, כי היא פוגעת בעצם בקשר שלנו עם עצמנו. יש פה איזה, לראשונה בהיסטוריה האנושית, כל אחד מאיתנו מסתובב עם מחשב רב עוצמה בכיס שלו.
אז שהוא קצת מחליף את המחשבות שלנו. בדיוק. שהוא קצת מתערב בנו, ואנחנו לא צורכים.
בדיוק.
מעניין, וואו.
האינטרנט היה אחראי למהפכת המידע, אבל עד שלא הגיע הסמארטפון, המידע הזה לא היה כל כך נגיש אלינו. כלומר, זה בא לידי ביטוי אגב בצורה הכי טובה לפודקאסטים. 70% מהאנשים שמאזינים לפודקאסטים מצהירים שהם עושים את זה תוך כדי שהם עושים משהו אחר. רצים, מבשלים, נכון. נוהגים, מחבסים, מה שזה לא יקיע. אנחנו כל הזמן מאמיסים על עצמנו מידע, ואם מינימליזם בחפצים אפשר, הפך עכשיו כאילו לטרנד חובק עולם, בגלל שמת אנשים קוראים תחת האומס, ויש גם את היפנית המלחיצה הזאת שעושה מזה קריירה, ו... הרבה אנשים מדברים על מינימליזם, אני חושב באופן אישי שהגיע הזמן לדבר גם על מינימליזם מחשבתי. כלומר, בעידן של עומס מידע, אנחנו צריכים לייצר לעצמנו תאים של השקט, ותאים של השיעמום שיאפשרו לרפלקסיה מחשבתית, בעצם למוח שלנו לפעול על ריק ולייצר מתוך עצמו את הרעיונות האלה. כי אם אנחנו כל היום עסוקים באינפוט, אנחנו כל היום סופגים מידע, אז מאוד קשה לנו לייצר אוטפוט שהוא איכותי. גם רוב האנשים באמת, אני שוב חוזר לחוקרים הגדולים, למדענים, אתה לא יכול בעצם לספוג מידע ואז לרוץ לספוג עוד מידע. אתה צריך לתת לדברים לשקוע. אתה צריך לתת להם לחלחל. אתה צריך לתת למחשבות שלך לעבוד עם הנתח החדש והסיסי הזה של הידע שקיבלת.
זה מה שיקרה לנו כתוצאה ממהפכה שהיא נשמעת על פנה ומצוינת. המידע נגיש, כולנו יכולים לצרוך אותו, אבל אנחנו פשוט לא מפסיקים לצרוך ולשוטט שם במזבלת המידע.
זה הגבול שבין החלק הטוב של מהפכת המידע, מעניין. שבאמת מסייעת בביאור הבערות, וכאילו הנגשה של מידע נכון, לכל העולם,
נכון, נכון.
ובין השלב שבו זה נהפך לסוג של התמכרות, שאנחנו כבר כל כך מפחדים מלהשתעמם, אנחנו כבר לא זוכרים שכשהיינו ילדים, שימום היה המנוע הכי מוצלח של כל ההרפתקאות הכי גדולות שלנו, והיום אנחנו 5 דקות, זה מגיע לאבסורד, אני זוכר שפעם... חברה טובה שלי העלתה סטטוס לפייסבוק, והיא אמרה, כל פעם שהפייסבוק נהיה משעמם, אני סוגרת את המחשב, שולחת יד לפלאפון ונכנסת לפייסבוק. כי אנחנו עושים כבר את הדברים האלה על אוטומט, אנחנו כל הזמן בורחים, אנחנו לא סופגים מידע באיזושהי צורה, אנחנו לא יודעים מה לעשות עם עצמנו. אז מינימליזם בחפצים, מינימליזם במחשבות וברעיונות ובמידע, ואתם לאט לאט רואים, זה סוג של אימון, כן? צריך להתאמן, אנחנו באמת מורגלים, גם אני לפעמים על אוטומט, שולח את היד לנייד, למזלי עם הנייד שלי אני לא יכול לגלוש באינטרנט, אז זה בסדר, אבל אני ממש מרגיש שאני, באופן טבעי, יש כבר את ההתמכרות הזאת, והתמכרות זה משהו שצריך לדעת איך להתמודד איתו, אז אם אנחנו מכורים לסמארטפונים, יש המון המון עצות היום, אני לא מחדש כמובן שום דבר, אבל באמת לחבות את הנוטיפיקציות, למחוק את הרשתות החברתיות מהסמארטפונים, יש אנשים שאומרים להעביר את המסך למצב של שחור לבן, כי אפילו הצבעים נכון. שבו מתוכננים בצורה
ניסיתי,
כזאת שאנחנו...
ניסיתי, זה לא עובד, אנחנו מכורים גם לצבעים.
זה לא עובד, אז אני רק אומר, אוקיי, בפעם הבאה, תראה, אגב, שוב אני אומר, למשל, תנועת היתה שהיא מדברת על התמכרות לסמארטפונים, מדברת על מה הסמארטפונים עושים לנו, אבל תוסיף לזה את המידע שבעשור האחרון בני אדם השליחו 7 מיליארד מכשירים חכמים להשפעה. כלומר, 7 מיליארד סמארטפונים הושלחו, על כל המתכות היקרות שיש בהם, שילדים בקונגו חופרים בציפורניים. נכון. זאת אומרת, יש פה גם פגיעה סביבתית מאוד גדולה. אז אני אומר, אוקיי, בפעם הבאה שהטלפון שלכם מעט את הקצב שלו, אל תרוצו לשדרג, אלא תתאימו את עצמכם לקצב הנכון שלו, תעטו אוקיי. ביחד איתו, וגם אתם תרגישו יותר טוב.
עד שהוא נתקע וגם אתם.
גם העולם ירוויח. אוקיי. כן, שוב, אני אומר.
לא, בסדר.
בטלפון שלי ה-GPS כבר לא עובד, המצלמה עובדת לעתים רחוקות, האינטרנט כאמור מקרטע ואי אפשר לפתוח לינקים על הוואטסאפ. ברגע שהוואטסאפ יפסיק לעבוד, אני אגיד, אוקיי, 8 שנים, הטלפון עשה את שלו.
יפה מאוד, האמת שבדרך כלל ממוצע הוא 2 לאדם בישראל, או 3,
אפילו פחות. כן, כי גם תקשיב, בטלפונים האלה גם באמת מוטמעים מנגנונים של עישון מדוכנן. הטלפון הזה לא נועד לשרוד, אני צריך להחזיר אותו.
הודו בכך כבר תאגידי ענק, שכל העדכון של מערכת הפעלה וכולי, יכול להיות כרוך בהאטה.
נכון.
לא במובן שאתה...
גם בזה יש דרכים להילחם, כמובן שהדרך הכי טובה להילחם, זה להזכיר לנו שהטלפון נועד לעזור לנו לחבר בינינו לבין אנשים אחרים כשצריך, ולא להיות סוג של ספק מידע, תוכן ובידור 24/7.
טוב, אתה אכן מהפכן כמובן, ובתום התוכנית אתה תעצר על ידי המשטרה על כך שאתה גורם לחברה הישראלית להיות פחות פרודוקטיבית. אנחנו נעצור כאן, נשמע שיר, ואז נדבר על קופים שרוקדים. אתה גם רוקד? האם או שאתה גם מינימליסט בכל נושא התנועות?
אם אני שיקור מספיק, אני רוקד, כן.
כמובן לא מיין, אנחנו בתוכנית לכל המשפחה.
שמחה כמובן.
כמובן. שלושה שיודעים בכאן תרבות. להקת בת שבע במתח, מתברר שגם שימפנזים אוהבים לרקוד, חוקרים צילמו קופים, רוקדים לצלילי פסנתר, רוקעים ברגליים ומוחאים כפיים. וכשהמוסיקה פסקה, הם חזרו לעיסוקיהם. החוקרים הם מקיוטו יפן, הנה עכשיו היא פסקה. החוקרים הם מיפן ומניתוח ממצאי המחקר שפורסם בכתב העת שהזכרנו היום, PNAS, כתב העת של האקדמיה הלאומית למדעים בארצות הברית, עולה שהזכרים רקדו והשמיעו קריאות רבות יותר מהנקבות. כתבה על המחקר פורסמה בעיתון הארץ, ואנחנו רוצים לברר האם ריקוד זה באמת משהו שטבוע בנו, ובעיקר, האם להקות המחול המוכרות צריכות לחשור. שלום לדוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום. האם דוקטור יונת אשחר נמצאת איתנו על הקו? כל ההקדמה הארוכה הזו, ואין לנו את דוקטור יונת אשחר. טוב, אז...
נאלץ להסתפק בי.
מבאס, אכלת לנו את הראש עליה, אתה כבר שעה וחצי, מה יש כבר עוד לומר?
אוקיי,
תכף נשיג את דוקטור יונת אשחר, האם היא איתנו? עדיין לא. טוב, אתה, עברנו. כן, היא איתנו? אוקיי, הלו?
שלום.
שלום. הצלת אותנו מאוד נזיפות בתחום הצרכנות והחיים המהירים, אכלנו אותה. טוב, אנחנו פונים אלייך בעקבות המחקר שלפיו שימפנזים רוקדים.
כן, ואני קודם כל רוצה שוב למזוף לך. כששוב פעם אמרת שהם קופים.
נכון.
זה קופי אדם.
רגע, תהי חייבת לעשות לנו, מאחר וזו הנזיפה השנייה, בואי נעשה סדר. מה זה קוף, מה הוא קוף אדם, מה זה פרימט? תעשי לנו סדר, אחת ולתמיד, את צודקת, כן.
קופי אדם הם קבוצה, שכוללת את השימפנזים, הבונובו, הגורילה, האורנגוטנים וגם הגיבונים, שהם דומים, הם קרובי משפחה של הקופים, הם קרובי משפחה מאוד קרובים אלינו. מבחינה אבולוציונית אנחנו סוג של קוף אדם בעצם.
קופי אדם, אז מה הם פרימטים? מה זה פרימטים?
פרימטים זה הקבוצה כולה. פרימטים כולל את הקופי אדם, הקופים, ועוד כל מיני למורים, לוריז וכל מיני יצורים מוזרים וקטנים. קופי אדם, הדרך הכי טובה להבדיל ביניהם לבין הקופים זה שלקופי אדם אין זנב.
כמה דבר בנייה הם הופכים לבני אדם אמיתיים. האבולוציה צודקת.
לא, אבל כן.
לא. נכון, אני צודק. לגמרי. לגמרי. בואי נדבר באמת על המחקר הזה שלפיו הם באמת רוקדים, זאת אומרת, אפשר לראות בתנועות של השימפנזים כתנועות ריקוד?
מה שהם עושים, מה שהתגלה זה שהם זזים באופן ספונטני למוזיקה, שזה אנחנו לא רואים כל כך הרבה בבעלי חיים. הם גילו את זה בעצם כשחוקרת ניסתה ללמד שימפנזים מסוימים, ללמד אותם, לא באופן ספונטני, ללמד אותם לדפוק על השולחן לפי הקצב, לראות אם יש להם חוש קצב, ואז הבן שימפנז הקטן של אחד מהשימפנזות שהיו בניסוי הזה, התחיל פתאום לרקוד בעצמו, בלי קשר לכלום. כאילו לא היה בניסוי, אבל הוא שמע את המוזיקה, אז הוא התחיל להתנועה עם המוזיקה. ואז אמרו, בוא נבדוק אם זה באמת דבר, והם השמיעו מוזיקה לשבעה שימפנזים, ארבעה זכרים ושלוש נקבות, והם כולם הגיבו באיזושהי צורה, הזכרים באמת הגיבו יותר בהתלהבות, אבל הם כולם הגיבו באיזושהי צורה, חלק גם קראו קריאות יחד עם המוזיקה, התנדנדו קדימה ואחורה, נטלו על כל מיני דברים והתנדנדו אחת השימפנזות מחאה כף, שזה מאוד נחמד.
אני מנסה להבין מה המשמעות של מחקר כזה. מה זה אומר? שזה משהו שהוא באמת טבוע בנו? אבולוציונית?
הם חושבים שכן, הם גם ראו שזה, הם אמנם מגיבים, הם עקבו אחרי הרקדן הכי טוב שלהם, אחד מהזכרים הצעירים, והם ראו שהוא עושה את זה לפעמים גם לרעשים מקריים. ובאמת, בטבע אנחנו יודעים שהשימפנזים לפעמים ככה זזים במשהו שנראה כמו ריקוד, כשיורד גשם. בעצם לצליל של הגשם שמתופף על העצים.
מעניין, וואו.
והם חושבים שאולי באמת זה ה... זה אומר שזה באמת טבוע בנו, שגם האב הכתבון של השימפנזים ובני אדם לפני 6 מיליון שנה, כבר היה בו איזושהי נטייה לריקוד, לזוז, לצלילים, והיא נשארה, כמובן מאוד מאוד התפתחה אצלנו, אבל גם נשארה אצל השימפנזים. זאת אומרת שזה דבר מאוד מאוד מוקדם, ויכול להיות שהריקוד שלנו התפתח מאותו בעצם תזוזה למקצבים שהם, לצלילים שהם לא בדיוק מקצביים, כמו הזה של הגשם, שאין בו איזה מקצב קבוע, ואחר כך גם עבר להיות משהו יותר, כמובן, הרבה יותר מסודר, עם הפקה של מוזיקה וריקוד למוזיקה. אבל אנחנו רואים, ריקוד זה דבר שקיים בכל התרבויות האנושיות. יש הרבה מחקרים על זה שילדים מתחילים לזוז למוזיקה כבר בגיל מאוד צעיר. ובעלי חיים בדרך כלל לא עושים את זה, למרות שיש כמה מחקרים על טוקי בשם סנובול שמאוד אוהב לרקוד. טוקי מיוחד.
נשמע לי ברמת הקוריוז ביוטיוב.
העניין זה מחקר שהתחיל מסרטון ביוטיוב באמת, אבל מתברר שטוקים הם ממש טובים בזה, שזה גם
מעניין. האמת שפעם אהבתי טוקים, אבל אחרי הדרר אותו, אני מוכרח לומר שיחסים התערערו.
ירד לך, כן, ירד לך מה טוקים.
הם פעם הפכו להיות חם, זה אבל היום, אתה... אבל אוקיי, אנחנו, טוב, אנחנו
כמובן... אבל טוקים כמו... זה משהו רחוק מאיתנו, שימפנזים זה משהו שבאמת מראה על האבולוציה שלנו, ושל אולי הנטייה לרקוד של בני האדם. שהיא משותפת גם לנו וגם להם.
מעניין למה זה כך, אבל קשה מאוד לענות על שאלות כמו למה, כי מאוד, לא כן. נכון. טוב, תודה רבה לך על השיחה הזו, המומחית להתנהגות בעלי חיים, מכון דוידסון, דוקטור יונת אשחר, תודה רבה.
תודה רבה.
וממוסיקה אנחנו עוברים למוסיקה, אנחנו עוברים אל הפינה, אתם שואלים, הקתדרה למוסיקה, עונה, פרופסור משה זורמן כבר נמצא איתנו על הקו, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוסיקה במרכז עינה, והנה השאלה של סיגל טרוצקי מרעננה, האם ישנן יצירות מוסיקליות בדורות האחרונים המתאימות לתנועת ההאטה? שלום לי פרופסור משה זורמן.
שלום, בוקר טוב.
יש גם מוסיקה שמתאימה להאטה, לאן עוד נגיע?
אני חושב שבהחלט שיש, היום אנחנו נוכיח את זה. אז קודם כל אנחנו צריכים לזכור שמוזיקה היא אומנות שפועלת בזמן. רוב המונחים שאנחנו משתמשים בהם כשאנחנו מדברים על מוזיקה, פעמה, משקל, מהירות ובאנגלית, half time ודאבל טיים, או המושגים באיטלקית, אלגרו, אנדנטה, כולם דנים איכשהו במהירות. עכשיו, מהירות במוזיקה היא גם באמת העניין של מהירות הפעמה שבה הדבריה, המוזיקה פועלת, אבל גם במהירות שבה אנחנו צורכים את כל האינפורמציה המוזיקלית. כמה שינויים אנחנו חווים ביחידת זמן אחת, תחושת הזמן שלנו משתנה במידת הדחיסות של השינויים והווריאציות והפיתוחים שמלחינים מכניסים ליצירה מוזיקלית. עכשיו, אני רוצה להתחיל במקום שבו אתם התחלתם את התוכנית. שמעתי בעל הבוקר שאתם התחלתם עם ניטשה.
נכון, הוא צוטט פה כמה פעמים, כמובן.
אז אני גם אתחיל עם מלחין בן דורו של ניטשה פחות או יותר, המלחין גוסטב מאלר, שהוא אחד מאבות תנועת ההאטה במוזיקה. זמן ביצוע ממוצע של סימפוניה של מאלר בין שעה לשעה וחצי.
סגרת הפינה של הדי-ג'יי.
יש זמן, החוויה אם אתה מתמסר לה היא נפלאה. אני רוצה להשמיע לך דוגמה מופלאה בסימפוניה החמישית שלו, מאלר מלחין שיר אהבה לאשתו הצעירה אלמה. שים לב כמה איטית מענגת המנגינה בקטע שנקרא אדג'טו. אדג'טו זו הוראת ביצוע שאומרת מהירות איטית ושקולה. הקטע הפך להיות קטע מפורסם מאוד, נלקח אחר כך גם מוזיקה רקע למספר סרטים המדברים על אהבה, כמו מוות בוונציה של ויסקונטי. שים לב, כשאתה מדבר לאשתך... דבר לאט, ואז הדג'טו של מאלר יובן לך. סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20.
האם עמית נויפלד אתה מאשר שזה ההמנון הרשמי של תנועת האתר, לפחות אמור להיות?
שתנועת האתר יש הרבה המנונים, אבל א' זה מרתק מה שהוא מספר, ואני יכול גם להגיד עוד משהו קטן על מוזיקה, אם יורשה לי לדבר בזמן שאנחנו מאזינים לזה.
הרוס לנו את חוויית האזנה.
אני יצא לי להיות בכמה שיעורי מדיטציה שמעביר יזם הייטק אגב בשם אופר שני, שהוא גם מורה למדיטציה. וחלק מהמדיטציה זה פשוט לשכב על הגב ולהזין למוזיקה שמשודרת בתדר מסוים, כלומר שהתדר הזה הוא מרגיע, יש לו ממש השפעה פסיכולוגית, אני לא זוכר את המספר של התדר, יכול להיות ש...
אפשר ש-104.9.
אז שוב, אני לא זוכר, אבל זה מקסים, אתה פשוט שוכב על הגב, והמדיטציה עצמה היא רק להזין למוזיקה.
להזין למוזיקה זה משהו שהוא מרגיע וכיפי, לא?
ושם זה אומרים שזה ממש תדרים מסוימים שעוזרים לך להירגע ו... זה נהדר, כן.
מדהים. טוב, אז הנה הקטע הרגוע.
אז זה הקטע הרגוע הזה, שהוא קטע כמובן שאתה שומע אותו, אתה מתמלא בתחושה של, של גם של רוח וגם של אהבה, ואנחנו לא ממציאים את זה, כי זה מהמכתבים בין מאלר לאלמה, אנחנו יודעים שזה קטע שמאלר אומר לאשתו, את לא שמת לב ששמעת את המוזיקה הזאת, שזה בעצם מכתב האהבה שאני כותב אלייך, אז ככה שאנחנו יודעים שלזה הוא התכוון באמת. אבל אם נמשיך הלאה טיפה בהיסטוריה של המוזיקה, אנחנו יודעים שתנועת האתאי במהותה תנועת אנטי, נגד הסיבוך והלחץ של החיים המודרניים, נגד השינויים התמידים בתעשייה שקופים עלינו אופנה שמשתנה כל רגע, היום אתה לובש את זה, מחר את זה וכו'. אז גם תנועה כזאת הייתה במוזיקה בסוף המאה ה-19, זאת המאה ה-20, נגד המוזיקה הגרמנית, שהיא מדברת כל הזמן על פיתוח ושינוי וקונטרפונקט, שזה מספר קולות המושמעים בו זמנית. ואז מגיע מלחין צרפתי שקוראים לו אריק סאטי בתחילת המאה ה-20 ואומר, לא צריך את כל זה, שים לב כמה מופלא יכולה להיות מוזיקה שיש לה רק שני אקורדים. לא צריך יותר מזה.
אבל לא סתם אקורדים, אקורדים יפים.
ואז מגיעה מנגינה שפועלת מאוד לאט וכל פעמה בישבה לקודמת שלה. ואתה נהנה כל כך לשמוע את האקורדים האלה, והמנגינה חולפת באיטיות. הקטע נקרא ג'ימנופדי, שם שהוא ימציא בשביל איזה מנגינה. אנחנו נשמע אותה כאן דווקא בביצוע של להקה שנקראת Blood, Sweat and Tears. זה להקה מסוף המאה ה-16, להקה של רוק ג'אז, שהתחילה את התקליט שלה בזה, נותנת לנו מה שקרוי הערת הזרה. אפשר גם לאט ועם מעט אינפורמציה, ותיהנו מכל רגע שבה ההרמוניה הראשונה הולכת להרמוניה השנייה, והמנגינה זורמת באיטיות, שים לב, ג'ימנופדי, Blood, Sweat and Tears.
שזה איתי, גם יש פה מינימליזם של אקורדים, שני אקורדים.
שני אקורדים, לא יותר. אבל אקורדים יפים כאלה, כמו שאמרת, תדעו. נהדר. עכשיו, אם דיברנו על סאטי שזה תחילת המאה ה-20, אז המילה מינימליזם שאתם הזכרתם כמה פעמים בתוכנית הזאת, היא מילה שהפכה להיות חלק מאיזשהו זרם במוזיקה האומנותית של תחילת המאה, שנות ה-60 באמריקה, שהייתה זרם גם של אנטי. אנטי נגד הזמן המערבי שמחייב אותנו בשינויים מתמידים, ואז קמו כמה חבר'ה אמריקאים ואמרו, בוא נלך לכיוון הזמן של המזרח הרחוק, בודהיזם, זן. נציגים בולטים של הזרם הזה היו פיליפ גלאז, סטיב רייך. מוזיקה שעובדת על לופים, תבניות כאלה שחוזרות, חזור והלוך, ומתקדמות משתנות מאוד לאט, כל דקה צליל אחד משתנה, לא יותר. אבל ההנאה היא הנאה מהשינויים המיקרוסקופיים, מזה שוואו, הנה עוד צליל מתווסף לנו. צריך להתרגל לזה, כי אנחנו חיים במימד של זמן, שכל הזמן מספק לנו רצון לאינפורמציות חדשות. אבל זה פתאום פתח פתח למחשבה חדשה. בוא נשמע קטע של סטיב רייך, שנקרא מוזיקה ל-18 נגנים, שתייצג לנו את תנועת האנטי הזאת, שנקראת המינימליזם במוזיקה האמריקאית שנות ה-60.
הקדמה למשהו שלא מגיע.
כלום, זה לא קורה שום דבר. זה ממשיך ככה 15 דקות בערך. אבל אם תשים לב, כל כמה שניות מצטרף איזה צליל חדש, איזה קליר, איזה סאונד חדש, אבל יש לך זמן להקל את השינוי בזמן שהוא זמן, כמו שאמרנו, מזרחי קצת.
מיד יעבור להיות עוד של אחת הפינות פה.
אתה צריך למצוא איזה פוף נוח בבית, דודו, תשכב עליו, וזהו, להתמסר לדבר הזה שוואו, הזמן, המוזיקה יכולה להיות גם מה שקראו איטית, והאינפורמציה יכולה לזרום אליך בקצב אחר לגמרי, לא הקצב שאנחנו רגילים אליה. אז זהו, זה היה גם באמת, אנשים התנגדו גם לרעיון הזה, כי אנחנו מאוד רגילים לבטהובן וברהמס, שכל רגע משהו קורה ואיזה מוטיב חדש מופיע. אבל רעיון חדש שהופיע בשנות ה-60 דווקא באמריקה. מבחינה זאת, המוזיקה אפילו מקדימה את תנועת ההאטה החברתית שאנחנו מדברים עליה בתוכנית הזאת. טיפה. עכשיו, דוגמה הבאה שלי, אם אמרנו, התחלנו עם מאלר שאמר לנו שאפשר לאהוב לאט, יש מלחין שאומר לנו שאפשר לאהוב גם בשקט. והסיפור הזה של ווליום, עוצמה, הוא גם חלק מהעולם שלנו. אנחנו שומעים היום מוזיקה נורא חזקה. אתה מגיע לאיזה שמחה, לאיזה חתונה, אין לך שום אפשרות לדבר עם בן זוגך שלידך, כיוון שמה שאתה שומע זה מוזיקה מאוד חזקה, כי רק ככה מגיעים אליך. אז אומר לנו קורט וייל, המלחין של אופרה בגרוש, אתם רוצים לדבר אהבה? Speak low, דברו בשקט. Speak low when you speak love. Our summer days withers away too soon. דברו בשקט שאתם מדברים על אהבה. הימים שלנו כמלים ונעלמים, נעלמים מהר מדי. בואו נענה ונאהב באיטיות ובשקט. השיר Speak low פה בביצוע זמרת הג'אז שרה וון, שרה מאוד לאט אבל אוהבת.
Speak low when you speak loud, our summer day withers away to when you speak love.
אז גם לאט וגם בשקט. כמו שאמרו בארץ נהדרת, דבר חלש.
דבר חלש, זהו.
בואו נספיק, באמת נותרה לנו דקה וחצי ואנחנו רוצים...
בדוגמה האחרונה אנחנו חוזרים מארצה סוף סוף אלינו. אני חושב שהאיש שסימל יותר מכל לתנועת ההאטה בזמר הישראלי היה אריק איינשטיין. אהבה לבית, למשפחה, לירקון שזורם לאט לאט. ולכן גם המשפט המיתולוגי שלו, לא יתחילו בלעדינו, סע לאט, הוא משפט שאני מנסה איכשהו להכיל על חיי לאט לאט. לא יתחילו בלעדינו. סע לאט, אריק איינשטיין יסיים את הפינה שלנו היום.
תודה רבה לי פרופסור משה זורמן, וגם נזכיר את היצירה של ג'ון קייג' 433, שבה לא מנגנים בכלל.
לא מנגנים בכלל.
זה כבר לאט ברמת העצלות, אבל זה לאט. טוב, אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית שלנו, אז שוב תודה לי פרופסור משה זורמן, תודה מעומק הלב לעורך סלו, עמית נויפלד, אתר תנועת האטה ומחבר הספר היסטוריה של מהירות. רעיונות לא מופרכים בכלל, אני מוכרח לומר לך שאתה הרבה פחות צהרורי ממה שדמיינו.
כן, תודה רבה שאירחת אותי.
שכנו אנשי ביטחון שיכילו אותך פה.
תודה רבה על האירוח, ואני רק רוצה להגיד שאם מערכת התוכנית מוצפת בטלפונים של אנשים ששואלים איך מצטרפים לתנועה, אז התשובה היא פשוט, תעשו פחות. זה הכל.
טוב, כמובן, וטופס וכסף. לא, לא,
כן,
בלי.
כן, שאלון
לא
פסיכולוגי צריך. של 200 שאלה.
תודה רבה לעורכת אלכסנדרה לוי, קרם מפיקים עומר שליץ ואבי שמאי, לביצוע הטכנית דיג'י אלון מקלר, תודה ליגל שפירה שמלווה אותנו, ולרז חסון להתראות, מחר תוכנית חדשה.